בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
יום שלישי, 14 בנובמבר. גם הבוקר הזה נפתח עם שמות של שני לוחמים שהותר לפרסום ממש הבוקר שנהרגו בקרבות בצפון רצועת עזה. סמל ראשון רואים ארום, לוחם בסיירת חרוב, ורסר במילואים רז אבו לפיה, לוחם בחטיבה 12.
כן.
כן.
אסור להתרגל.
בדיוק. בדיוק. ובגלל הקצב והיומיומיות של זה,
כן.
זה...
זהו, יש כל מיני...
תקבל כאילו אחרת, אבל החיים נעצרו בשביל, בשביל המשפחות.
הם נעצרו, ויש עכשיו מין, כן, איזה שהם תנועות קטנות מאוד של חזרה ל... לשגרה. עכשיו, ברור שזאת לא שגרה באמת. כולנו, הזמן עצר, ליבנו עם המשפחות, אנחנו כל יום לא יהיה אותו דבר עד שהחטופים לא יהיו כאן. אבל כן יש איזושהי מין תנועות של חזרה לשגרה. אני רואה את זה במובן כאילו הכי פיזי ופשוט כשהכביש מתחיל להתמלא במכוניות וקצת יש פתאום פקק וזאת חוויה שמרגישה לי מאוד בודדה כי כמו ביהדות אחד הדברים היפים זה שיבה. זה מנהג שהוא, שבסוף אחרי מוות או אבל, אתה עטוף באנשים, ואתה בזה, וכל עד השלושים, זה עדיין סביב הדבר, כאילו מותר לעצור הכל. וכשיש מין תנועה לעבר, להתחיל לחזור, כשהכל שבור, יש בזה משהו מאוד 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 בודד. מאוד, זה כאילו כל אחד עכשיו הולך לדרכו ובהצלחה.
אחד הדברים שאומרים על שיבה זה שפתאום מגיע היום השמיני, ואז אתה מרגיש את הלבד. נכון שיש את הריכוך הזה, שבעה ימים שככה מעסיקים אותך, ואתה מלא באנשים ומנוחם, אבל אז מגיע היום השמיני, וזה אתה והאבל... נשארתם לבד.
זה קצת כמו הדימוי הזה שכבר השתמשנו פה, אני לא זוכר באיזה הקשר, אבל זה בלוני טונס, כשאתה רץ בצוק, ויש לך עוד כמה צעדים על האוויר, אתה נופל בסוף. בסוף תגיע הנפילה ביום השמיני, בפקק הראשון אחרי הדממה הזאת, תגיע הנפילה.
וגם במובן של החטופים, אחד הדברים שהכי קשים ומלחיצים את המשפחות, זה שאתה תחזור השגרה.
כן.
ויהיה מין מצב סטטי כזה, שאנחנו נחיה בצילור כזה, שיש חטופים וממשיכים. אבל כל דבר הוא בלתי אפשרי בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. כל דבר. כי כן חייבים לחזור לאט לאט לשגרה שהיא שגרה אחרת, כמובן, זה לא החיים הרגילים שהכרנו קודם, בטח כל עוד יש חטופים ויש חיילים שנלחמים. אבל השגרה הזאת היא חשובה בכל מובן. א', ודבר ראשון, לנפש של האדם, ולמשפחתיות, ואפילו לכלכלה. ברגע שאת אומרת, מתחילה התנועה בכבישים, זה אומר שאנשים יותר חוזרים לעבודה, וכשאנשים חוזרים יותר לעבודה, אז הם מרוויחים את המשכורת שלהם, והמעסיקים משלמים להם, ויש כסף לצרוך מעסקים שלא צורכים מהם, והגלגלים האלה חייבים לחזור לנוע, נכון, במתכונת אחרת, אבל כי אם הם לא יחזרו לנוע, אז...
אז תהיה שקיעה עוד יותר גדולה.
כן.
כן.
שקיעה והתפרקות, ואחד
כן.
הדברים שמחזיקים כזה כוח של מילואים, זאת אומרת שהוא נגרע מכוח העבודה, וצריך לשלם להם, ואנחנו יודעים שלא משלמים להם מספיק, אבל זה כספים שמגיעים... בקיצור, זה מנגנון שהוא חייב להתעורר, ולהתחיל לעבוד באיזה מוד מלחמה, אבל... אבל הוא כן צריך לחזור לעבוד.
אני חושב שהחטופים, בדיוק הייתה לי אתמול איזה שיחה עם ליאת, החטופים, אני כאילו לא רואה באמת מצב שבו אנחנו מפסיקים לחשוב עליהם כל יום, כל היום. אני יודע שזה סכנה והיא מפחידה, אבל זה פשוט מרגיש כאילו, אני מסתובב עם כאבי פנטום, כאילו נקרט לי איבר, כאילו זה יותר מדי אנשים, זה יותר מדי נשים, ילדים, גברים, זקנים, שיש יותר מדי אנשים בישראל שדואגים להם ושלא יכולים לחיות בלעדיהם יותר מדי, כדי שאנחנו נצליח באמת לשכוח מזה, שנצליח לצחוק מכל הלב, שנצליח להמשיך את החיים בקצב שלהם. אני יודע שיש לנו נטייה, וזה לא רק עניין כמותי, אבל יש לנו נטייה, החיים המשיכו כשגלעד שליט היה בשבי, נכון? הוא היה בשבי 5 שנים, אמנם היו עצרות והיו מיצגים והיה כל הזמן בשיח, אבל בסוף החיים המשיכו. אבל זה לא אותו דבר, זה פשוט לא אותו דבר, כי עד שהם לא יחזרו גם לא תהיה לנו שום תחושת ביטחון whatsoever.
כן, זה גם הכמותי וגם איכותי.
כן,
ההבדל.
וגם זה הדבר הנכון לעשות. מי שהופקר אסור להפקיר אותו בשנית, אסור, אסור, אחרת באמת אין לנו שום אמון בשום, בכלום, בכלום, זה באמת, זה צריך להיות, יש איזה עכשיו אמירה שמסתובבת ואני חושבת שהיא הכי נכונה, המטרה של המלחמה הזאת צריכה להיות באמת להשיב את החטופים, וזו צריכה להיות המטרה ולא מיטוט חמאס, אלא זה הדבר, זה הדבר, זה הדבר, פשוט ככה.
נכון.
זה גם, סליחה.
לא, דבר.
לא,
לא, דבר. לא, כשדיברת על בדידות, אז זה ממש מרגיש לי כמו התחושה שמגדירה את התקופה הזו, אני חושב שגם אין בדידות יותר גדולה מזה ש זה מרגיש כאילו העולם לא מבין אותנו. ואנחנו יודעים שדעת קהל זה דבר אבסטרקטי, וכאילו לפעמים גם אם יש מאות אלפים ברחובות בבירות בעולם, עדיין הממשלים עומדים איתנו ואיתנים, אבל גם אנחנו חווים את זה ברשתות, וגם זה בסוף זה מאות אלפים שיוצאים לרחובות ואומרים לך שאתה שקרן ואתה רוצח ומגיע לך את מה שקיבלת ואתה הרע בסיפור הזה שבו אתה בעצם הקורבן. זה ממש גורם לי לתחושת בדידות.
זה אותי כאילו אני כזה, אני כבר במין מוד של fuck them, כאילו פשוט fuck them, כי כשהכל התחיל, אני מרגישה שאנחנו באמת השלנו מעלינו את כל השכבות, והזהות היחידה שנשארנו איתה זה ישראליות. זהו. אנחנו ישראלים, כולנו אותו דבר, לא משנה, כאילו, באמת, כל הדיבור שלה, לא ימין, לא שמאל, אני לא זה, אבל באמת, נשארנו רק ישראלים. זהו. אני לא איפסטרית מדרום תל אביב, ואתה לא סטנדאפיסט, ואתה לא שדרן.
מדהים.
אתה לא מדהים יותר. אנחנו פשוט, אין, הכל, הופשטנו רק, וזהו, אנחנו ישראלים. ואנחנו כולנו היינו באמת לתקופה רק הדבר הזה, וזהו, וזה מה שגרם לנו באמת להיות ביחד, אבל מתוך, אני חושבת, צורך הישרדותי.
כי אתה, כי זה תיעדוף שעושים אותו בצורה אינסטינקטיבית. זה, כי פתאום אתה, מה אתה מתעסקים בשטויות, שקורה הדבר הזה, שהוא גם לא מבדיל בין היפסטרית, מדרום תל אביב, סטנדאפיסט ומישהו מדהים. זה
בדיוק. אבל עכשיו, כשאנחנו כאילו טיפה, אין מה לעשות, כאילו, האפקט שהזמן מייצר, זה שכאילו, הנה אתה קצת יותר מדהים, ואתה קצת יותר סטנדאפיסט, כי עולה לך תוכנית חדשה.
איזה ריברנדינג.
כן.
ביג לייק.
ואני כאילו קצת יותר מסתובבת עם הכלב בלווינסקי. הכל, אבל בדבר הזה, שאנחנו כל אחד כן חוזר טיפה לצבע שלו, חשוב שעדיין נשמור על נזכור את זה, שבסוף כולנו ישראלים, ואנחנו צריכים לזכור את זה, כשאנחנו כותבים תגובות כן. מחרידות, מחרידות, לא משנה, אם אני לא מסכימה עם דעתה של רבקה מיכאלי, אוקיי? אבל השיח הוא פתאום כאילו שכחנו הכל. פשוט שכחנו
אבל,
הכל.
אבל זה נורא תלוי. כמה אתה צולל עמוק בתוך הרשתות החברתיות.
נכון.
זה פשוט, אין מה לעשות, זה זה. אני נורא נורא מסכים איתך שכל אחד קצת עכשיו מתחיל לחזור לצבע שלו, וחשוב לזכור שאנחנו בעצם אבל עורבבנו באותה טמבוריה, וצריך לזכור את זה. עכשיו, ככל שאנחנו יותר בתוך הרשתות החברתיות, ככה אנחנו... זה גם החיים, כן? אבל זה לא רק החיים. זאת אומרת, אם אתה מרים את הראש רגע מהטלפון, המציאות היא אחרת. המציאות היא אחרת. אנשים עוזרים אחד לשני, ואנשים אוהבים אחד את השני יותר מאשר לפני חודש וחצי.
הרבה יותר.
וקל מאוד להישאב לזה. עכשיו, יש הרבה שיט בתוך הרשתות החברתיות, והוא גם בחיים. כאילו, ברור שלא הכל עכשיו ורוד וחדי קרן מתרופפים ברחובות. ברור, כי אנחנו בני אדם, וזה קיים, ויש הרבה זעם, הרי יש הרבה כעס, וכל אחד גם מתעל אותו, נכון. כאילו, למי שנראה לו, אז אם זה רבקה מיכאלי, או ביבי, או כל... זה כאילו, אנחנו חייבים גם...
לכבוש את היצר הזה של השנאה, אנחנו חייבים לכבוש אותו, אנחנו לא צריכים להפנות אותו למקומות אחרים.
ולהבין שלא אף אחד מהאנשים האלה רצח את האנשים, נכון, ואנס נכון. את האנשים, נכון, וחטף את נכון. החטופים.
לגמרי.
הבעיה היא שהפלטפורמות האלה הן... מתגמלות ומתמרצות את יצר השנאה הזה. כן. כאילו, ממש מבנה התמריצים הפנימי שלהם בנוי לעודד את הדבר הזה, לכן יש לנו אחריות אישית, כאילו, כי זה לא משהו שהממשלה תפתור, זה לא משהו שהתאגידים האלה יפתרו, זה באמת זה רק לשנות את ההרגלים שלנו.
נגיד אתמול, דובר צהל, עשה את המהלך המדהים של להראות את מה קורה מתחת לבית חולים רנטיסי. וראו שם מי שפספס את זה, הוא בעצמו, דניאל אגרי בעצמו, נכנס לשם. גם להזכיר לנו כזה שהוא בעצם לוחם ולא כאילו איש מדיה. ועשה סיור כזה מתחת לבית חולים וראש המרתף ומשהו שדברים שהם לכאורה עדויות לזה שהוחזקו שם חטופים, בקבוקים של תינוקות וחתולים, חיתולים ושירותים מאולתרים ווילון על רקע של קיר שברור שהוא נועד בשביל הצילומים האלה שברקע שלהם כדי להסוות... ואמרתי, אוקיי, עכשיו אנשים אולי בעולם יראו, ואני עוקב אחרי כל מיני חשבונות כאלה בטוויטר, שכמה שאני לא אגיד לעצמי שזה בור הרעל הכי גדול שהאנושות יצרה, אני עדיין כאילו צולל לתוכו כל הזמן. 100%. וכאילו להמונים ברשתות, זה לא משנה בכלל. לא משנה אם יראו להם עכשיו חמאסניק יורה בראש של ילד, הם יגידו שזו תעמולה של צהל. וזה לא יאמינו לזה, ויגידו שזה... או יביאו איזה טיעון נגדי, אבל כשהוא ירה זה בראש של פלסטיני, אז אף אחד מכם לא אכפת לו... הוויכוח הוא פשוט, יש לו מין חיים משל עצמו. וזה לא רלוונטי, כאילו המציאות היא לא רלוונטית לו, והטיעונים העניינים הם לא רלוונטיים בכלל. ואנחנו צריכים להבין את זה ש... אנחנו צריכים להתמקד איפה שחשוב. אני חושב שאחד הדברים שהמשמעותיים בלהבין שאתה מתבגר ואתה הופך, לא יודע מה, מנער לאדם בוגר, זה ההבנה הלא פשוטה שלא כולם יאהבו אותך. Mm-hmm. גם באישי אני מדבר, ובטח כמדינה.
אתה ספציפית מדהים, אז כאילו זה...
כן, לא, יש אותך. גם, יש בדיוק סמנים שאתה
נכון.
יכול לגזור מהם אחורה.
נכון.
אבל, אבל להבין שלא כולם יאהבו אותך, לא כולם יאהבו אותך. וזה חלק מלהיות בן אדם בוגר, וגם חלק מלהיות מדינה. אנחנו לא יאהבו אותנו, וחשוב שאיפה שחשוב... יבינו אותנו. והנה אתמול הממשל האמריקאי שחרר הודעה רשמית על זה שהם מכירים בזה שמתחת לבית החולים המפקדה הראשית של חמאס נמצאת באל שיפה.
כן.
אז אתה אומר, אוקיי, בסדר, אז איפה שחשוב לי וזה, יש לי את הלגיטימציה לפעול.
אז אני רוצה להגיד שבהמשך לדברים האלה שאני מאוד מסכים איתם, אני חשבתי על זה אתמול, נכון, תמיד הייתה את האמירה הגזענית הזאת שערבים מבינים רק כוח. אני לא חושב שזה נכון, אני חושב ש במערב מבינים רק כוח, ואני חושב שאנחנו באמת, זה לא נעים שלא אוהבים אותנו, וזה, כמו שאמרתי קודם, זה גורם לתחושת בדידות מאוד גדולה, אבל כמו שאת אומרת, fuck it, fuck them, אנחנו צריכים להיות הכי חזקים שאנחנו יכולים, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לנצח, ואז אנחנו נכתיב את התנאים. ככה זה עובד. הסיבה שהם לא מצליחים לראות את מה שאתה רואה ברשתות, ושהם ימצאו את הטיעון הנגדי ועשו את הפליק פלקים המוסריים האלה כדי להצדיק את האלימות של חמאס, זה כי הם מפחדים שהאלימות של חמאס תגיע אליהם. הם מפחדים.
ואם יש דבר שמשנה השקפת עולם, זה אירוע מחולל, כמו שקרה לנו.
כן.
ואני לא מאחלת אותו לאף אחד. וזה עצוב לחשוב שבאמת רק הדבר הזה יכול פתאום לשנות מחשבה של אדם.
זה חושב שגם ניצחון שלנו יוכל לשנות מחשבה. ואני חושב שהעולם יהיה לו יותר קל להיות איתנו, כשהם לא יראו בנו באופן תת מודע, הם לא יראו אותנו כמפסידים וכחלשים.
הרי האבסורד הוא שהיו כל מיני פיגועים בכל מיני מדינות אירופה בשנים האחרונות, וגם אז אתה אומר, או הנה עכשיו הם ילמדו ויבינו, אבל לא, גם אז היו קולות שאמרו זה בגלל הכיבוש הישראלי, אז אנחנו חוטפים כאילו את השיט בגלל שהישראלים מתנהגים לא יפה לפלסטינים בשטחים.
אין
איזה סוף, איפה שחשוב, חשוב שיואבו אותנו, וכן, וזה טוב שדניאל אגרי גם עשה את ההצהרה שלו אתמול באנגלית.
כן.
זה חשוב כי זה כן עושה עבודה, זאת אומרת, זה לא קרב שצריך לוותר עליו, צריך להילחם אותו, אבל מתוך הבנה שניצחון מוחלט לא יהיה בו, אני מדבר על זירת ההסברה. מה שכן אהבתי, נכון, הוא...
הוא סטאר,
אבל הוא סטאר כי הוא לא מישהו כאילו של... של תאורת האולפנים. הוא סטאר כי כאילו הוא אותנטי.
הוא אנטי גיבור.
הוא אנטי גיבור, והוא לא גם איזה דמות מדיה מלוקקת כזאת, ואפילו הרי הוא אמיתי, הוא כאילו, הוא בא משם.
כן, הוא מגמגם לפעמים, הוא זה כאילו...
נכון, בימים הראשונים בהתחלה, הוא אפילו התקשה קצת עם הטלפרומטר לקרוא ממנו.
נכון.
והוא היה עוצר כאילו במקומות הלא נכוני, ומשהו עם הפיסוק שם לא זה.
עושה פתאום פרצוף, אחרי הוא עושה פרצוף.
ואז זה נראה שהוא מתאמץ לקרוא בעצם. נכון. זאת אומרת, הוא משדר מאוד אמינות, דווקא בגלל שהוא לא איזה מין פיגורה כזאת, של קן של ברבי כזה. והוא מאוד השתפר מאוד.
כן, לייט בלומר.
בספרות,
אפילו לא לייט, כאילו בלומר בקצב מאוד סביר והגיוני.
נכון. לא, אתה אומר מישהו, כאילו התפקיד שלו להיות דובר צהל, אז...
כן, חשבתי שמההתחלה הוא ייתן
את זה. אבל הוא אף פעם לא היה דובר צהל במלחמה הכי גורלית של מדינת ישראל אי פעם.
נכון.
לא, אבל הוא גדל לזה, הוא גדל לזה.
ואתמול, בגלל שזאת הייתה פעם ראשונה משמעותית באנגלית, אז הוא כאילו חזר אחורה מבחינת הליטוש, כי זה כאילו, באנגלית, ואז אני לא יודע, זה קצת הצחיק אותי גם רגע קטן של, כי הוא התחיל, שוב היה לו את העניין הזה של הפיסוק הלא נכון, וה... I'm back from Gaza. עכשיו זה... זה ממש הייתה הצהרת ארנולד שוורצנגר כזה. מין... I'll be back.
בול.
אסטה לה ויסטה, רנטיסי. אבל זה, אני חושב שהוא, גרף השיפור גם שם יהיה מעולה.
כן, עוד כמה פעמים, נשתפשף עם זה, אל תדאג.
הקריירה הבינלאומית שלו רק תתחיל. הבוקר נסעתי באוטו, ולא תמיד אני שומע מוזיקה בדרך לרדיו, כי לפעמים אני כאילו עוד מתעורר, ועוד אין לי את הקפסיטי, אבל הלילה דווקא ישנתי טוב, אז כאילו, ושמתי את אמדורסקי.
איזה אמדורסקי?
אסף.
לא, ברור, איזה שיר.
של אסף אמדורסקי.
שמעתי כמה שירים, ואז הגעתי לקירתי. ופתאום שמעתי את הגעגוע במילים של השיר הזה, באופן שלא שמעתי בחיים, וחשבתי על כל הזוגות שהמלחמה מפרידה ביניהם, על החיילות והחיילים בחזית, והבני ובנות הזוג שנשארו בבית, ואני כאילו... הוא אומר שם שלושה שבועות, וזה מה שתפס אותי, כי אני יודע שאני שעה לא יכול בלי ליאת, ויש אנשים שאשכרה לא ראו את האהובים שלהם שלושה שבועות, וזה פשוט ריסק אותי. זה כאילו לבש משמעות חדשה ונוספת.
אוקיי, גם הבוקר הזה אנחנו יחד עם בנק הפועלים קוראים לכם ולכן הציבור הישראלי לקנות מעסקים ישראלים, לצרוך כחול לבן ולהגביר את החוסן של המשק המקומי. ואם אתם רוצים לספר לנו על העסק שלכם, הקטן או הגדול, החדש או הוותיק, נשמח לשמוע. 1-907-299-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. ישראלים קונים ישראלי בחסות בנק הפועלים ובשיתוף התוכנית בוקר חדש, קוראים לציבור הישראלי לקנות מעסקים ישראלים ולחזק את חוסנו של המשק המקומי.
שיר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, שיר. וואו, איזה עולצת, איזה כיף לך.
איזה התרגשות להיות איתכם. תודה, היי.
שיר, אתם מספרים לנו על העסק שלכם, ואנחנו מזמינים את כל המאזינים לקנות כחול לבן, לעזור לעסקים מקומיים. אז ספרי, שיר.
בשמחה. אז יש לי עסק שנקרא עולם בת הים. אני בעצם ראש הקהילה הישראלית לבני ובנות הים בישראל. ולפני 7 שנים הבאתי לארץ תחום שנקרא מרמיידינג, שזה שחייה אמיתית עם סנפירים של בני ובנות ים.
כן,
אמיתי,
כן.
אמיתי. נכנסים עם זה למים ושוחים עם זה, וזה...
דחוף מאיזה גיל. דחוף מאיזה גיל.
זה מגיל 4, אבל תכלס הכי כיף, זה כשכבר יודעים לשחות טוב.
זהו, זה. האמת שראיתי כל מיני סרטונים כאלה, אני חייב לדעות שזה נראה קצת... קריפי? כאילו שאנשים מבוגרים, בעיקר נשים מבוגרות,
אז קודם כל יש לנו גם גברים, וכן, האמת שהקהילה...
כן, יש גברים, אני מכירה בן ים אחד.
בן ים?
באמת, את מי את מכירה? לא רוצה להסגיר אותו ברגע.
כן,
לא חושפים, לא חושפים בני ים.
כן. יש לו תאום, אם זה...
אז אני, מה אתם מכירה אותו, אני אוהבת אותו, אני יכולה לך, יובלי, יודעים שאתה בן ים.
אבל הנה, היליל שלחה לנו תמונות שכנראה את שלחת לה, שיש פה איזה 5-6 בני ים.
בטח שיש בנים, תקשיבו, זה נורא נורא כיף, קודם כל, זה ספורט מצורף.
אז רגע, בואו נסביר קודם כל מה זה, זה פשוט שלובשים מין תחפושת כזאת של זנב, נכון? בעצם הרגליים הם בתוך זנב כזה כמו של דג.
נכון, כמו של בן ים או בת ים.
כן, ובעצם נכנסים למים ו... התנועות, זה באמת שחייה, זאת אומרת, התנועות הן כאלה עם הסנפיר, כמו שדולפין נגיד עושה כדי להתקדם.
בדיוק, בדיוק, זה נקרא דולפין.
זהו, שיר, זה כאילו סוג של פרפורמנס, זאת אומרת, יש בזה מין האומנות, כאילו אני יודעת שיש תחרויות.
נכון.
אז אולי תסביר על זה, כאילו בכיוון, במובן הזה, כי זה באמת כאילו, את יודעת, אנשים שומעים על זה והם כזה אומרים, יואו, איזה... איזה מין, איזה שטויות.
אני אסביר לך, כי אני כן קצת מבין בזה, אוקיי? הייתה את אור סולה. היא רצתה את הכל, נשאלת, נכון? פה כבר זה נפרם לי, כן.
נכון, אבל האמת שזה באמת, זה משהו שקורה בעולם, פשוט לא היה בארץ, ואז התחלנו את זה בארץ, ובארץ מה שאנחנו עושים, כלומר יש תחרויות, אני טסתי לסין, להתחרות בתחרות בינלאומי, בתוך אקווריום ענקי, זה בערוץ יוטיוב שלי תוכלו לראות את הכל, זה די מגניב, אבל הקטע זה שמלא אנשים לא יודעים, הילדות בדרך כלל מגיעות לאמהות, וכזה אמא, אני רוצה להיות בת ים, והאמא אומרת, טוב, אי אפשר, אין דבר כזה. זה מה שאני אמרתי לאמא שלי שהייתי קטנה, ואז החלטתי שיהיה דבר כזה כדי שאפשר יהיה להגשים את החלום. ואז פתחתי את עולם בת הים, ויש לנו עכשיו מתחם עם בריכה פרטית מחוממת שעובדת גם בחורף, היא מקורה, ואנחנו ליד מקלט צמוד באזור ירוק שטפו טפו טפו, לא חווה עדיין אף הזכה.
איפה זה קורה?
במושב החיטוב. ואנחנו בעצם שוכנים במשק שנקרא משק שקי, שהוא גם נפגע מהמלחמה כי מלא עובדים שלו עזבו, אז יש אצלנו אפילו הרבה התנדבויות של לבוא לעבוד במשק ואז לבוא אלינו לעשות סדנה, ואנחנו עושים בעיקר כיף, בעיקר אסקפיזם וחוויה, ימי כיף של אימא ובא.
זאת אומרת, הבריכה הזאת היא אך ורק לשימוש בני ובנות הים?
ממש ככה.
יש לך רגליים, אתה לא נכנס, כאילו זה דיבור.
שמחה שיימינג.
מי זה הולך האדמה הזה?
וזה באמת חלום, והאמת שברגע שהתחילה המלחמה סגרנו את הבריכה והפסקנו לחמם, אבל אז 3 שבועות לתוך המלחמה קיבלנו טלפון ממשפחה שהתפנתה מהעוטף של הילדה שלה מתי מולדת, והם ביקשו לבוא, ואז אמרתי אם הם רוצים לבוא אנחנו פותחים את הבריכה, והגיע הזמן לאפשר לכל מי שרוצה ככה להתענת לשעתיים של אסקפיזם ואגדה וחלום לבוא אלינו.
קודם כל בתור ספורט, אם אני שנייה מסתכל על האספקט הספורטיבי של זה, זה דבר קשה, כי אתה רק עובד עובד עם הרגליים, נכון?
נכון.
זה מאוד מעייף, כן?
זה יכול להיות קשה. אני יכולה להגיד לכם שיש אצלנו אנשים שפעם ראשונה נכנסים לסנפיר וכאילו הם נולדו עם זנב, ויש כאלה, דווקא לפעמים כאלה שהם שחיינים, שחייני חתירה כאלה, שנורא קשה להם לתפוס את השוני המאוד מאוד גדול בסגנון
שחייה. זה שחיית פרפר בעצם מבחינת רגליים.
זה דומה לשחיית פרפר, כן, רק שפלג הגוף העליון לא עובד בכלל.
את רק כאילו בעצם משייטת לך.
ממש, כן, ממש.
את יודעת, זה עכשיו מזכיר לי שהייתה לנו בריכה כזאת בחצר, מאלה שעומדות כזה, לא יודע, מגובה מטר, מטר, לא, אבל הייתה
יחסית גדולה.
וקניתי לבת שלי הקטנה תחפוש כזה בת ים מאלי אקספרס.
כן, פחות טוב.
זה לא מקצועי, אני יודע, זה...
חובבני.
לא, אני זוכר, והלבשתי, כאילו, לבשה את זה לפני איזה שנתיים, שלוש, ויש שם תמונות שאני כאילו מרים אותה, כי אי אפשר ללכת עם זה, נכון? אתה צריך שמישהו יכניס אותך לתוך המים. מרים אותה, וזה ילדה שחיינית, כן? ופשוט הכנסתי אותה למים, יש תמונות, אם לא וידאו אפילו, והיא פשוט שקעה כמו בול עץ, שהייתי צריך לזנק פנימה, להוציא אותה החוצה.
וואו, איזה חוסר עונים, כן, זה אתה בלי...
כי הרגליים בדיוק תפוסות שם. יש שירותי הצלה? כי זה נשמע לי יכול להיות מסוכן.
בגלל זה כדאי לבוא אלינו קודם כל ללמוד איך עושים את זה. אנחנו עושים גם שיעורי שחייה פרטיים וגם קורסים של מרמיידים, כי באמת צריך ללמוד איך לעשות את זה, וגם איזה סנפיר לקנות, כי באלי אקספרס יש חומרים קצת מסוכנים. אצלנו יש חנות בנות ים שאפשר לבוא ולמדוד, ויש כל מיני סוגים.
כמה עולה סנפיר?
אבל טוב, מקצועי.
טוב, כן, כזה.
תלוי, הסנפירים מתחילים מ-500 שקל ומגיעים לעשרות אלפים.
עשרות אלפים זה סנפיר של דולפין אמיתי, צריך לעלות ככה.
זה סנפיר סיליקון בהתאמה אישית, עם דברים כאילו, יש לנו אפילו אחד שם במוזיאון להראות איך זה נראה סנפיר שעולה עשרות אלפי שקלים.
אבל למה הוא כל כך יקר בעצם?
בגלל שהוא עשוי קודם כל בעבודת יד, והוא עשוי בהתאמה למידות הגוף. כלומר, זה לא שיש סנפיר L, סנפיר X, צריך לשלוח את המידות, ועושים לך את זה בהתאמה, וזה לוקח חודשים לייצר אותו. יש עניין של מותגים, גם בעולם של בני ובנות ים יש מותגים.
חשבתי שלקחו את זה מבת ים אמיתית, או שיש כאלה פאות משיער.
שיר, אני חייב להגיד שכאילו...
זה חמוד ממש.
יש כל... כך מעט אנשים שהעסק שלהם זה אשכרה להגשים חלומות, כאילו, זה ממש פריבילגיה מדהימה, וזה שיש לך גם מספיק לקוחות בשביל זה, זה לא, זה באמת מדהים.
יש הרבה אנשים שבאמת רוצים פשוט לשים חיוך על הפנים של הילדים, במיוחד היום, ובשביל זה אנחנו שם, ואגב, אני התחיל, כן, כי אני רציתי להגשים חלום לעצמי, אני רציתי להיות בת ים וזה לא היה, אז שמתי את זה בעיקר בשבילי.
ואת נראית מהממת, אגב, אילי, שלחנו את הסרטון ששלחת לה, את ממש מאוד אלגנטית, והייתי סומך עלייך.
אני מבינתי גיל 6.
את גם שרה בתוך המים, שזה אני לא...
אני שרה בתוך המים, נכון, עשיתי עכשיו סרטון עם השיר של התחתונים וגופיות למלחמה, והעליתי את זה, יש לי ערוץ יוטיוב, ויש לנו אינסטגרם, פייסבוק וטיק טוק.
סנפירים וגופיות.
כן.
חבל שזה במושב החיתוב, אבל, כי...
למה?
כי את יודעת איפה זה צריך להיות.
בבת ים.
כן?
יפה. אבל... אני חושבת שיש...
נכון.
יש קהילה בבת ים.
אני אגלה
או באריאל, אילי לומרת.
אני אגלה לכם שאנחנו עושים מפגשים בקיץ, אנחנו מפגשים כל הקהילה בחופים בישראל ושוחים ביחד, וכמובן שאנחנו מגיעים פעם בשנה לבת ים.
כן, כן.
זה כאילו המקה. שיר, איך מגיעים אליכם? כי אנחנו צריכים לסיים.
בטח, וואו, אז יש לנו פייסבוק ואינסטגרם, ויש לנו אתר מהמם שהכנתי בעצמי ואני כולי גאה בעצמי, עסקים ישראלים, שנקרא פשוט עולם בת הים, אז תחפשו אותנו בטיק טוק, בכל מקום, אנחנו הכי נשמח לתת לכם אסקפיזם וחוויה כיפית ומחברת בין בני משפחה, הגיעו לנו ביום שישי משפחה, פשוט כולם, אבא, אימא וארבע ילדות, וזה כזה... כיף לעשות זמן איכות מיוחד.
מדהים. אחלה של בילוי. וכמובן נשים אצלנו לינק בפייסבוק שלנו. בוקר חדש, תודה רבה שיר.
המון המון תודה לכם.
ביי ביי.
יום טוב, ביי.
חן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי חן.
היי חן.
אז חן, אנחנו עם בנק הפועלים, קוראים לכם לצרוך מעסקים ישראלים, לקנות כחול לבן, להגביר את החוסן של המשק המקומי. ספרי חן על העסק שלך.
זה לא העסק שלי, זה העסק שבו אני עובדת. קוראים לו יערה
איך?
יערה קקאו?
כן. זה מפעל שוקולד, בוטיק שהתחיל ממש במטבח הביתי של יערה, יש פה איזה משחק מילים עם השם של הבעלים. יערה הייתה עורכת דין, פליליסטית, הרבה שנים, ולא מצאת עצמה בעולם הזה. ופשוט התחילה להכין תרדינים מתוך תשוקה. והמפעל הקטן הזה גדל וגדל, והיום הוא מעסיק נגיד 30 עובדים, שזה
צ'רלי בממלכת השוקולד.
חבל על הזמן, את לא מבינה עד כמה. מקום זה נכנסת, ויש, את יודעת, את המתמפררות שכל היום עובדות. אז יש לך כזה כמו מזריקות שוקולד שעובדות כל הזמן מסביב שעון. השוקולד שם יש בו פרי אמיתי. אנחנו בעצם משתמשים רק בחומרים ממש ממש טובים. אז אם יש משהו עם אגוזים, יש לך שוקולד פיסטוק, הוא ירוק, הוא ירוק מפיסטוק, פיסטוק אמיתי. יש לך שוקולד תות, יש בו אבקה תות. יש שם טעמים מיוחדים, סליחה, כמו למשל שוקולד שי מסאלה. והכל בעבודת יד, עם חומרים מגניבים וממש טובים. אריזות מהממות. וזה מתנה מהממת. חוץ מזה יש לנו גם סדנאות.
מה יש?
סדנאות.
סדנאות. שמתאימות באופן מפתיע ממש למגוון של גילאים. אנחנו רואים אתנו ילדים קטנים שנהנים להכין תרדינים, ומבוגרים וצוותים שמצליחים להגיע ולהתחבר לאינר צ'יילד שלהם, ולקבל איזה חוויה יוצאת דופן.
אני מרותק מהסיפור האישי, כי אני מדמיין איך מישהי הופכת להיות עורך דין, מתמחה בפלילים, נדרשת לייצג גם כנראה אנשים שעשו דברים מאוד 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 קשים, ותוך המורכבות הזאת של מצד אחד אתה עובד במערכת הצדק, מצד שני אתה עוזר לאנשים רעים לצאת לחופשי, ואז היא פשוט אמרה, אני לא יכולה יותר, אני רוצה לעשות טוב לעולם, ואני אתחיל לייצר שוקולד.
צריך משהו מתוק.
משהו מתוק.
היא ממש סיפרה ככה, היא אמרה, הרגשתי שיותר מזה אני עושה טוב, אני מוסיפה רע לעולם, ורציתי לעשות משהו שהוא טוב לכל הדעות.
תגידי, זה גם טעים? כי הרבה פעמים כל מיני מקומות כאלה שעושים סדנאות וכזה, זה בסוף, אבל זה שוקולד טוב, נכון?
זה שוקולד ברמה מאוד מאוד גבוהה.
כן.
אני חושבת שזה באמת הייחוד, זה הדגל, כי באמת זה כמו שאתה אומר, זה בהרבה מקומות.
זה כאילו סתם כאלה מוצקי קקאו שהם מערבבים,
זה ממש ממש רחוק מה שמדברים פה על חומרי גלם, באמת מה הרמה הכי גבוהה,
כי זה נראה טוב באתר, זה נראה, כן, יערה קקאו,
רוצה לראות את האתר. וואי, גם הבנתם? קוראים לה
יערה
ויערה קקאו, זה גם קצת ליאני,
מאוד ליאני,
אבל זה באמת נראה מהמם. וזה בירושלים, נכון?
זה בירושלים, כן.
כן.
המשלוחים מגיעים לכל הארץ, גם זה קשר למאדרין, אז ככה, באמת יש איזה יערה אישה דתייה, ובאמת איזשהו רצון כזה להביא את העולם הגדול ואת הטעמים הטובים ואת האיכויות לכולם, שיגיע לכל מקום, כל מקום בארץ, גם אנשים בדרך כלל לא מגיעים אליהם משלוחים, כל שכבה באוכלוסייה שאולי לא יכולה לשאת לעצמת תמיד מטעמי קשרות או מכל מיני טעמים כאלה, מטעמים שמתאימה לכולם כולם.
מהמם. אז גם את הלינק ליער הקקאו אנחנו נשים אצלנו בפייסבוק בוקר חדש. חן, תודה רבה.
בהצלחה.
בהצלחה,
חן.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, קובו.
היי, מה קורה?
היי, הכל טוב. אני שומע כל האייטם של בת הים או בני הים, זה...
יואו, בואו.
כל כך חשבתי עליך, אם אתה מאזין לאייטם הזה.
כשכל זה ייגמר, בואו נלך כולנו עם קובו לפעילות בני בנות ים. אני רק רוצה לראות אותך בסנפיר הזה.
זה בשביל ההרתעה הישראלית, כן?
זה פשוט מדהים. כן, טוב, הלוואי ונמשיך להתעסק בזה.
כן?
כן.
אז מה חדש? בואו
נדבר קצת על עזה. בעצם אני חושב שיש פער מאוד מאוד גדול בין מה שהציבור מבין שקורה בעזה למה שקורה בפועל. כשאנחנו רואים שצפון הרצועה... כמעט נחרב, אז צפון הרצועה בעצם זה משהו שאי אפשר לחזור לחיות בו היום. עכשיו, אני לא מדבר פה מתוך איזה רחמים או לא יודע מה, אני מדבר בפועל, מה שרואים בשטח. אין היום כמעט, כל מיני אזורים שהכרנו, בית חנון, בית לאיה, האזורים שיותר צמודים לגדר, שסמוכים לקיבוצים, הם בעצם נמחקו. מי שרואה צהל היום, לי יצא להשתתף במבצעים האחרונים של צהל כלוחם עם הצוות שלי בעזה, זה לא דומה לכלום, ואני חושב שהדבר המאוד מאוד בולט הפעם, זה שצהל פשוט הורג מחבלים, ממש, כאילו יש המון המון התקלויות, המון המון אירועים, אבל שוב, צריך להבין שההתקדמות היא הרבה יותר איטית. צהל כבר לא מתקדם כמו בימים הראשונים. צהל הוא די סטטי באזורים מסוימים, שזה פחות טוב מבחינת ההבטחה של החיילים. אנחנו רואים שהם עושים את זה יחסית באופן טוב, למרות שכמובן גם היום קיבלנו הודעה על שני לוחמים של צהל נוספים שנהרגו במהלך הקרבות. אבל צהל הוא אגרסיבי, הוא חזק, הוא עומד טוב, הוא באמת תוקף. השאלה זה, לאן זה הולך מפה? אנחנו גם ראינו את האירועים בבית חולים, שזה היה מאוד מאוד חשוב, גם להראות את זה. בערוצים כאלה ואחרים, שומעים פרשנים, גם אתמול יצא לי לשמוע, אני לא בא באיזושהי ביקורת של קולגות, אבל מדברים, הנה תמונות ניצחון, זאת אומרת, התמונה של חיילי גולני בפרלמנט החמאסי, או התמונות של בתי החולים, אני לא מבין איזה תמונת ניצחון תהיה פה, או איך אתה רוצה מהאירוע הזה תמונת ניצחון. תמונת ניצחון מבחינתי זה לראות שיירה של החטופים נהדרים יוצאים.
לגמרי, זאת תמונת הניצחון.
אבל לא תהיה פה תמונת ניצחון כמו שאנשים מתארים, כי שמעתי, בואו תביאו, תראו את הגופות, אז זה תמונת ניצחון. תראו את התהלוכה שלהם כמו הנקבה, וזה תמונת הניצחון. אני להערכתי, כולם מבינים שתמונת ניצחון לא תהיה פה, אבל כן יש פה פעילות של צהל מאוד אגרסיבית, היא כן משנה את המצב, ולכן חשוב שאנחנו נכנסים עכשיו, אתה יודע, אתם יודעים, הוויכוחים האלה, נכנסים כן שבועיים, לא שבועיים, חודשיים, שנה, כל אחד שזורק את פרק הזמן שהוא רוצה באופן שרירותי, יש איזה שהם הישגים, זה לא ההישגים שדיברו עליהם, זה לא ההישגים, ובספק בכלל אם יהיה אפשר להגיע להישגים שדיברו עליהם.
רגע, תגיד, אבל אנחנו כולנו כל הזמן שומעים, אפרופו הישגים, אנחנו שומעים שחמאס, המפקדה, יושבת מתחת לשיפה. אנחנו יודעים שזה כן, זה הקריה. מה קורה? אנחנו ניכנס לשם, אנחנו נכבוש את המקום הזה, אני יודע שהאמריקאים פוחדים מלוחמה בבתי חולים.
מצד שני, הם הכירו רשמית אתמול, בהודעה רשמית, שהם יודעים שהמפקדה מתחת לשיפה.
אז המפקדה כנראה הייתה מתחת לשיפה, ומתחת לשיפה יש הרבה דברים שיכולים לעניין את צהל ויכולים לשמש לנו כאיזשהו חומר הסברתי בינלאומי, אבל כולם, גם במערכת הביטחון, הערכה היא שמי שהיה צריך לצאת משם כבר יצא משם. הדרום הרצועה, גם למרות שצהל, כן, אם הוא יודע שיש שם איזשהו פעיל בכיר שרוצים לפגוע בו, אז יפגעו בו. וכן התקפו כל מיני אתרים כאלה ואחרים של חמאס, אבל בזהירות, וזה באמת בפינצטה, ולכן הערכה היא שבעצם היום המוקד של כל ההנהגה ושל כל אותם אנשים שמפעילים את הפיקוד והשליטה נמצאים בדרום הרצועה, בדגש של חאן יונס. זאת אומרת, גם אתמול בסרטונים שיצאו מבית החולים, שהגרי הוציא, אנחנו רואים שהם עזבו, הם נטשו, זאת אומרת, זה לא שתפסו אותם ברגע האחרון בקרבות.
לא, הם הבינו שזה מתקרב, אולי אפילו יכול להיות שכבר לפני שבועיים הם חתכו משם, ברגע שהתחילו להיכנס.
בדיוק, בדיוק, בוודאי, זאת אומרת, הם מבינים את העניין, אבל אנחנו נכנסים גם לדלטה הזאת של המסע ומתן, זאת אומרת, יש איזה מין תקופת זמן לא ברורה, מה עושים עכשיו, מתקדמים, לא מתקדמים, במסע ומתן יוצאים החוצה, לא יוצאים החוצה, איך נכנסים חזרה. זאת אומרת, צהל מבחינתו מבין שגם אם, גם אם זה לא ייקח שבוע שבועיים ויתנו להם קצת יותר אוויר, התקופה הזאת של המסע ומתן היא הרבה יותר בעייתית בשבילו, היא הרבה יותר מאתגרת בשבילו, מה עושים, איך עושים. סביר להניח שחמאס ינסה למשוך כמה שיותר זמן, מבחינתו זמן זה הדבר הכי יקר היום, יותר מתחמושת, ברגע שהוא יצליח להביא איזושהי הפסקה. מנגד, אני מניח ושומע לפחות קצת ממה שאנחנו שומעים בציבור, בקרב האנשים, יש כמעט קונצנזוס על זה שאם יש עסקה ללכת על עסקה. אני חושב שבאיזשהו מקום אנשים מבינים שלא יהיה אפשר לקבל הכל, וכששואלים את האנשים מה אתם רוצים, אז זה עסקה.
כן, אבל אני חושב שגם יש קונצנזוס על זה שצריכה להיות עסקה משמעותית. במובן הזה של לא עכשיו שיתחילו לטפטף לנו אחד, שניים, ואז לקבל
לא, אבל אני חושב שיש רוב לזה שהעסקה צריכה לכלול את כל האזרחים, גם כן. אם עושים איזה אנחנו עוד פעם, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא במסע ומתן, ואני לא רוצה לתת את נקודת הפתיחה, אני מניח שאני גם לא נותן להם, הם די יודעים מה הם רוצים לעשות,
כן, בדיוק.
אבל הדיבור הוא באמת על האזרחים, וגם מוסרית, זה כמה שזה קשה, זה באמת, זה אולי הסוגיה המוסרית הכי גדולה שיכולה להיות, שיש את מי אתה מביא, אבל התשובה לזה היא באופן שעליו בנוי צהל, היא יחסית די ברורה וקלה, mm-hmm. כי אתה תמיד, תמיד, תמיד תעמיד את הצבא לפני החיילים, לפני האזרחים. זאת אומרת, אם השאלה היא אזרחים או חיילים, עם כל הקושי, עם כל הקושי והטרגדיה שבזה, עדיין צבא תמיד צריך לעשות את הכל כדי לשמור על האזרחים. זה כל חייל, כל לוחם שהמשמרת, שהוא נמצא במשמרת שלו, יודע את זה.
זה מה שמבדיל בינינו לבין האויב, כאילו, באופן הכי בסיסי?
כן, גם זה, כן. אז באמת בעזה מנסים להגיע להישגים, מנסים להגיע לאיזשהו מצב שגם אם זה, גם אם צריכו לעצור או שהלחימה תעשה באופן אחר, זאת אומרת לא צריך להבין, יש שם שלוש אוגדות שמתמרנות, זה כוח שהוא בלתי ניתן לעצירה והוא כוח מאוד אגרסיבי. ראיתם, אני לא יודע אם ראיתם את הסרטונים ששוחררו והדילמות שיש, זאת אומרת אנחנו כן יודעים, הם מנסים לפחות להציג לנו את זה, כן? שמעו, אתם תוקפים בלי הבחנה, באמת, בעוצמות מאוד מאוד גדולות, ואתם גם פוגעים בחטופים.
כן.
עכשיו, מצד אחד, אנחנו כולנו רוצים, מבינים שזה יכול להיגמר, ואז כולם רוצים את ההישגים הכי טובים שיש גם בלחימה. מצד שני, אתם ראיתם את זה, אי אפשר היה להסתכל אתמול בעיניים של המשפחות, כדי להבין, שמתחילים להבין מה המשמעות של זה.
כן.
זה דילמות פשוט מטורפות.
קובוביץ', בדקה שנשארה לנו תמונת מצב בצפון כרגע, כי גם אתמול היה יום משמעותי של ירי.
הצפון, כמו שזה נראה כרגע, כל צד מבין שהוא לא היה רוצה להיכנס ללחימה באופן מלא, אבל זה גם לא יכול להיגמר ככה. העובדה שזה לא יכול להיגמר ככה, גם חיזבאללה, אנחנו רואים, מעלה קצב אש, מעלה את הטווחים, עוקף יותר, פוגע יותר, כדי להבהיר לנו שנזהר מהכוונה שלנו לסיים את הלחימה אצלהם. שאלה, זה דילמה מאוד מאוד גדולה, אבל אני לא רואה אפשרות שזה יסתיים בלי כלום.
יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ.
תודה קובו.
תודה, תודה.
ביי, תודה.
נתראה בבריכה של ה...
בני בנות.
עם הסנפים. ביי, בוקר טוב.
ביי, קובו.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
תגידו,
כן.
אתם יוצא לכם בזמנים האלה כאילו לצאת מהבית להתעברר? זאת אומרת, לשבת רגע איפשהו להתעברר? דבר שקורה?
אחרי שלי כל כך לא מאפשרים דבר כזה.
גם לפני אתה אומר.
לא, גם לפני.
מה זה להתעברר?
לא, להתעברר.
סתם לשבת... הליכה בחוץ, לשבת הספסל, בית קפה.
או בית קפה כאילו של שנייה לאסוף את הדברים, כאילו.
לא מאוד, אבל נגיד אתמול הלכתי לרופא אף אוזן גרון, אז קניתי זירו.
וואו.
וישבתי בחוץ, והרגשתי שאני מתעברר.
כן?
איזה כיף
כן.
שיש פנאי, איזה כיף שיש חיי
בדיוק, תענוגות. בדיוק, הרגשתי בליין.
בדיוק.
משקעת בעצמך, לא, בסדר. לא, כי פשוט רציתי להבין איפה אני בזה, אני פשוט כבר, מאז אני באמת, אני קצת מפחדת אפילו לצאת, במיוחד בחושך, אני כאילו לא יוצאת, פשוט לא יוצאת מהבית.
את יודעת שעסקים נסגרים הרבה יותר מוקדם בגלל זה. גם כן. הקניונים, וגם סתם חנויות בתי קפה, כי באמת בערבים...
כל הבריכות של בנות ים, בשש כבר אין לי לדבר.
ברור.
כן, אז אני באמת לא יוצא לי כל כך בערב לצאת מהבית, וכבר זה הרגיש קצת סוגר, כאילו.
כן.
וגם המחשבה היא ש... צריך, כן חשוב לבוא ולתמוך בעסקים.
כן, לגמרי. אני גם שלשום הייתי בקניון איילון, והיה כבר תחושה של העניינים חוזרים לעבודה. זה היה כזה לקראת אחר הצהריים, אז איזה חנות או שתיים כבר היו עם חצי טריס כזה מורד, שזה סימן ללקוחות, אל תיכנסו, רק תצאו.
זה כשהדי-ג'יי שם בלדה.
כן, שמתחילים להפוך עליך את הכיסאות, ואומרים לך, בסדר, קחו את הזמן, אנחנו רק מתארגנים לסגירה.
כן.
אבל מעבר לזה היה טראפיק, היו אנשים, ונגיד יחסית להתחלה זה היה הרבה יותר. שוב, דיברנו על זה כמה פעמים כבר, העסק, אנחנו גם, המצב, הרי בהתחלה, כשהתחילה המלחמה, כולם נכנסים לכוננות ספיגה, אתה ישר מתכנס בבית, פיזית אתה לא יוצא, אתה לא רוצה להוציא כסף כי יש אי ודאות כלכלית. אז זה מקרין, זאת אומרת, דבר מוביל לדבר, ועכשיו מתחילים להרגיש שבאמת, כי אתה לא יכול להישאר כל החיים שלך ככה מקובץ בתוך הבית. צריך תעביר וצריך להתעברר, כן, צריך להתעברר. חוץ מזה גם שספציפית אצלך, שאין ממד ואין, נכון, חדר המדרגות הוא כמו לעמוד בחוץ.
לא, קורה, חדר המדרגות קורה.
כן, זה עוד קורה?
כן, יש, לא, זהו, אז בגלל שכבר יש פחות הזקות, אז באמת אני פחות יוצאת מהבית לאן שהוא. אין את החוויה האנושית הזאת של לדבר עם מישהו.
נכון.
כן, אבל אז פתרון שככה עלה אתמול והלכנו עליו, יצירתי, זה ש... יש לנו מתחת לבית איזשהו בר, שהוא בר מאוד מאוד כזה קטן, ומעולם לא ישבנו בו. כי זה תמיד נראה לי כמו משהו, זאת אומרת, אם אני יוצאת כבר, אז אני יוצאת.
בגדול.
כן, יוצאת בגדול, יוצאת מהשכונה. כאילו, אם אני יוצאת כבר, אז אני, כן, אני מגיעה להבימה כזה. אבל אני... ואם, וללכת אליו לבר הזה, זה גם כבר, אז אני כבר אשאר בבית. כאילו, אני בזבז עכשיו כסף על כאילו, להיות פה למטה, כאילו, לא.
זה כמו להזמין פסטה הביתה.
כן, כן, כן.
כאילו, אתה כן, כבר שתכין פסטה.
אלא אם זה הפסטה של זאת שדיברנו איתה.
פסטטריה.
פסטטריה.
מלא כזה שאלו אותי על זה, אני מצאתי את עצמי עובדת אצלה, מתחילה להעביר את האינסטגרם לאנשים.
כל הלינקים בקבוצת הפייסבוק שלנו, בוקר חדש, ואין צורך גם לפרסם שם פוסטים איך מגיעים לעסקים, כי הכל שם.
כן, כי אז אתם מורידים את הפוסטים על העסקים למטה.
כן.
אתם מונעים אנשים לראות אותם. אבל מה שקרה זה אז אמרנו, טוב, זה בדיוק הזמן ללכת לעסק שהכי הכי קרוב כאילו לבית שלך. כאילו, אתה מרגיש גם ביטחון. ואז היה, הלכנו לבר, ואז פתאום היה מהטלפונים של האנשים את הצבע האדום.
לא באזור שלכם, אבל.
זהו, זה היה כאילו בתל אביב, אבל כאילו זה לא היה אצלנו.
היה תל אביב מזרח, אני
מזרח,
חושב.
מזרח, כן. כן.
זה היה התראה של הטדום, טדום, טדום.
כן, ואצל כולם כאילו בבר. ואז כזה כולם כבר קמו, ואז אני כבר התחלתי ב... אני גרה ממש כאן בבניין, אחריי. בואו, אחריי. וואו, זה היה רגע שבאמת אמרתי, כן, הייתי צריכה להיות פה, הייתי צריכה. ואז ביציאה כזה אמרו, אה, לא, זה לא פה. כאילו, לחזור.
אני עדיין גרה פה, שתדעו.
שתדעו, אני גרה פה, זה פעם ראשונה. פעם ראשונה שאני פה. אף פעם לא הייתי... עכשיו זה הזמן.
אני, אגב, מאוד אוהב... את הברים האלה, המקומות האלה, שהם כאילו בגודל חנות, נכון? זה כזה?
כן.
שזה, אם זה בר, זה פשוט פס אחד של בר כזה.
זה בר.
כן.
של פעם כזה.
אני מת על זה. זה כאילו קטנים כאלה, לא יומרניים, לא, זה פשוט לשבת שכונתי. כן,
באים, דברים עם הברמן, הוא מדבר.
בדיוק, שכל הפונקציה שלהם זה לשרת את האנשים שגרים בבלוק הזה.
כן, כן, כן.
שמישהו צועק, תשימו לה עוד מנה.
בשכונה הבורגנית שאני חי בה,
בטח לי יש, בהודש.
אני יכול לדבר עם אנשים על ליד המאפייה בקרפור, אבל זה כאלה מקומות ממש, ממש חמודים.
כן, אני לפעמים כשאני רוצה ככה, כאילו, את האווירה הזאת, אני יורד ליד לבנים, מתחת לבית שלי, קורא איזה ספר טוב של סמי הקבאי.
זה בספרייה.
כן, כן.
אגב, יד לבנים, זה מקום שעכשיו יצטרך להתמודד עם כל כך הרבה תוספות, ואני לא חושב שאי פעם המוסדות האלה עמדו ב... אולי בעצם מאז יום כיפור או לבנון, אבל המון 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 שנים... שלא היו, יש המון משפחות חדשות שנכנסו למעגל השכול, בתח הצבאי, וזה, אתה יודע, המקומות האלה שהם כאילו, אתה אומר, הספרייה הזאת שאתה הולך עם הילדים וזה, אבל בעצם זה מקומות שנוסדו כדי לתת איזשהו מרחב משותף למשפחות שנפגעו, ושוכחים את זה אפילו מהשם.
זה היכל זיכרון. גם בכל עיר זה באמת תמיד נהיה... איכשהו נהיה מקום שהוא אטרקציה לילדים. אני זוכר שגם כשאנחנו גדלנו ברעננה, זה היה כאילו הספרייה בבית יד לבנים, ומדי פעם היו לוקחים אותך נגיד מהבית ספר להיכל הזיכרון שם, והיית מבין את המשמעות גם של המקום, גם של השם.
זהו, השם, השם. אני אגב, אולי זה בשולי הדברים, אבל דווקא לא, גם יד לבנות. במיוחד במלחמה הזאת, שיש הרבה חיילות שנרצחו ונהרגו, בטח ביום הראשון וגם אחר כך.
ממש.
זה דבר ששווה לשקול אותו. אגב, גלי צהל, הם שינו את התשדיר שלהם קצת, מהבית של החיילים, הוסיפו גם הבית של החיילות.
נהדר.
אני חושב שאנחנו במערכה הזאת מבינים את המשמעות האדירה של חיילות ולוחמות ובתפקידים בקו הראשון.
כל כך הרבה חיים ניצלו בזכות הגבורה שלהם.
כן. ותפקידן לא פחות חשוב, קשה, משמעותי מהחיילים. אז גם יד לבנים אולי יכול לחשוב על זה. נכון שזה כאילו בשולי הדברים ופחות חשוב זה, אבל זה גם כן חשוב. גם כן חשוב, בטח בשביל המשפחות של אותן חיילות. מה, כאילו נעשה את השיחה הזאת עכשיו על השיחה מגעילה.
זהו, אני לא בא לי.
המגעילה על ביבי.
לא בא לי.
ועל שקריו הנוספים.
ותיוחו. והכנת תיוחו.
ואחרי הפרסומים שהיו על זה שהלשכה שלו אוספת חומרים מפרוטוקולים ודיוני קבינט קודמים, הוא הכחיש את זה במסיבת העיתונאים בצורה ישירה. אבל אז אתמול יצאה בקשה משרד היועצת המשפטית לממשלה, שיחזירו את החומרים שנלקחו אמיתי, ואז אתה עוד עומד ומשקר, כאילו, ברגעים הקריטיים האלה. הוא לא ידע, בטח, אני חושב שזאת תהיה הגרסה, כן? כמו כל הדברים.
הוא לא
ידע, הוא לא ידע שאוספו חומרים, שלקחו חומרים. אני מניח, כאילו, זאת אומרת, זה המפלט הקבוע, כן? הוא לא ידע. אבל אתמול יצא מכתב שמבקש להחזיר את החומרים שנלקחו ונאספו כבר, וזה נאסף, אגב, לא לטובת הפקת לקחים והסקת מסקנות, אלא בניית התיק ליום שאחרי, לוועדת החקירה, למען הכיסטוח.
אני רוצה לשאול אתכם שאלה כזו. האם הרי טרומן נתבקש להחזיר את המסמכים שהוא אסף על רוזוולט בתקופת פרל הרבור?
בדיוק. האם
האם ברק אובמה ביקשת ממנו שיחזיר את המסמכים של ג'ורג' בוש?
האם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה בתקופתו של רוזוולט, האיש עם השם החמוץ בהיסטוריה, גיל לימון,
לימון,
שם של עסק,
ממש
שם של עסק שעולה, כן
כן, של לימונצ'לו, עם משהו כזה בוטיק.
אולי הוא גם כזה עורך דין שאחרי זה ירצה להמציא את עצמו מחדש ולעשות טוב לעולם.
ממש. כן, זה מטורף, זה מטורף בכלל. כל ההתנהלות האישית היא פשוט מטורפת ומסוכנת. גם אתמול, שהיועצת המשפטית של לשכת ראש הממשלה, זה אפילו לא הגוף החבלני שהסיתו נגדו הייעוץ המשפטי לממשלה, היועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה אמרה שאי אפשר להשתמש, הרי הנתניהוים עברו לגור אצל חבר.
נכון.
זה מיליארדר שלפי הפרסום יש
עם בונקר.
כן, כי למה לא להיות מוגנים ושהמדינה כולה תעלה בלהבות? שהם משתמשים בטבח, לקחו את הטבח איתם. ואומרים, גם ככה מממנים כבר שני בתים, ברחוב עזה ובקיסריה, אז איך יכול להיות שעכשיו כאילו מבקשים גם הוצאות על הבית שמתארחים בו? זה כל כך מטורף, כן. ומתחילים למגן שם,
גם הטבח הוא צריך להיות תלוי המקום.
כן.
זאת אומרת, משכן ראש הממשלה, כדי לדעת באמת למי הוא מכין את האוכל. אי אפשר שעכשיו הוא יעשה ארוחות שף, כאילו, לסתם אנשים.
זה לא משרת אישי. אתה לא לוקח מישהו כאילו שהוא עובד מדינה, ולוקח אותו איתך למקומות. אתה יודע, זה כמו שאני אלך כאילו, שאני אקח מישהו ממס הכנסה, ואני אביא אותו אליי הביתה, ואני אגיד לו, שב, עכשיו אתה עושה לי את הניהול חשבונות האישי. זה
האמת חלום.
חלום.
הוא ידע את כל הטריקים.
נכון.
וואו.
חלום. אבל
אבל יש אנשים שהחלום הזה הוא מציאות.
אבל זה לא יכול לקרות.
זה מה שהוא עושה.
בדיוק, זה כל כך מטורף. די כבר, די. אז גם הבוקר אנחנו יחד עם בנק הפועלים קוראים לכם ולכן לקנות מעסקים ישראלים, להגביר את החוסן של המשק המקומי, להתניע מחדש את הגלגלים של הכלכלה, ונזמין אתכם לספר לנו על העסקים שלכם. 1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99, אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. ישראלים קונים ישראלי. בחסות בנק הפועלים ובשיתוף התוכנית בוקר חדש, קוראים לציבור הישראלי לקנות מעסקים ישראלים ולחזק את חוסנו של המשק המקומי.
שי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי שי.
שי.
מעניינים.
מצוין. כמה
שאפשר. כן. מצוין, כמה שאפשר. אני אוהב תמיד את הסיוגים האלה. אנחנו כאילו עונים על האוטומט. כי מה לעשות, זה טבעי, שואלים אותך מה העניינים. אתה אומר, סבבה זה, אבל כמו כולם.
אבל מה הכי מרגיז שאתה עונה תשובה כאילו רגילה, כזה אחלה, מעולה, כמו זה, ואז אומרים, ואז כאילו זה לך פרצוף כזה.
כן, פתאום יש שקט.
אשמה.
כן, בדיוק. כאילו, אחי, עניתי באוטומט, כאילו לא צריך לחוץ.
בוא לא נייחס משמעות בדיוק מלאה למילים.
הכל חרה, אל תדאג.
אז אנחנו יחד עם בנק הפועלים קוראים לכם לקנות כחול לבן, לקנות מעסקים ישראלים. שי, ספר לנו על העסק שלך.
אנחנו, יש לנו עסק משפחתי, זה חנויות אופניים באשדוד. העסק נקרא אופני יקיר. יש לנו שלוש חנויות אופניים, שזה כאילו מחולק לשלוש מחלקות. כל מחלקה מתמקצעת בנישה מסוימת, אם זה חנות אחת מקצועית, חנות אחת של אופני ילדים יותר ואופניים פשוטים, והחנות השלישית זה חנות של אופניים חשמליים, קורקנטים חשמליים וכאלה.
שלוש החנויות באשדוד?
כן, שלוש החנויות נמצאות במרכז קלניות באשדוד.
זה אותו, אותו, כאילו באותו מקום?
כן, באותו מתחם.
כן.
זה שלוש חנויות נפרדות, זה שלוש מחלקות. בגלל המצב אנחנו כרגע פותחים יחסית במתכונת יותר מצומצמת מהרגיל.
כן.
אבל משתדלים לעבוד כמה שאפשר. אני במקביל בצו 8.
וואו. איפה?
אז במשרד הביטחון.
על אותה הקול הזה של
מי שצריך לדעת יודע. תגיד שי, וזה עסק משפחתי? אתה מדבר על שלוש חנויות, אז זה גם אחים, דודים, כזה?
זה עסק משפחתי שאבא שלי פתח ב-1999, וכרגע אני והוא נמצאים בחנות, עובדים בחנות, ויש לנו כמובן עוד צוות עובדים.
תספר רגע את הסיפור של איך מחנות אחת גדלתם לשלוש חנויות.
וואו, סיפור קצת יותר איזה. החנות בעיקרון נפתחה, אבא שלי פתח אותה עם שותף, ואני עבדתי בכלל במשהו אחר. ועבדתי במשרד הביטחון, ואז ב-2010 אבא שלי קיבל התקף לב ולא יכל לעבוד. אני עזבתי את העבודה ובאתי לעבוד פה, כי חצי שנה הוא לא יכל לעבוד, ומאז אני פה. ועם השנים לאט לאט התפתחנו לעוד, במקום לשים את הכל במקום אחד, התפתחנו להפריד בין המחלקות, כדי שגם ללקוחות יהיה הרבה יותר נוח והרבה יותר נעים.
כאלה שבאים כאילו לאופניים בגבוה, מקצוענים, אין להם כוח להתחכך בכל הגלגלי עזר.
בדיוק, בדיוק.
איפה אתה הכי אוהב להיות מבין שלוש החנויות?
יפה.
במקצועי.
כן, אתה רוכב גם או ש...
כן, בטח.
אבל בשטח או...
רוכב בשטח, כן, רוכב
אינדורו.
כי אני חייבת להגיד שאופני כביש... זה יפה יותר.
זה יפה יותר.
יש כזה משהו קלאס, כאילו הם דקות כזה, והן כאילו הן יפות, הן מהסרטים, הן מסרטים, הן סינמטיות.
וזה מהיר ברמות.
ברמות, כי זה כלום.
האופני כביש המקצועיות, זה מהיר ברמות.
מה עושים את זה, מטיטניום? מה המתכת הטובה?
הכי קלה.
לא, הרוב ברמות הגבוהות זה קרבון.
קרבון, יפה לי.
קרבון זה מילה יפה לפחם, כן?
כן, סיבי פחם.
כן.
וואו.
כן, קרבון זה מילה יפה.
רגע, תגיד, שימונו...
זה פשוט התרגום המילולי, כן, אבל זה...
שימונו זה עדיין המונופול החזק בעולם ההילוכים?
שימנו? כן, שימנו וסרם. שתי החברות שהם משהו ששולט.
אביה מסתכלת עליי, מי אתה?
שבא?
מי אתה, אדוני?
איפה הבאת את זה?
כן, כשהייתי בחטיבה בתיכון כזה, הייתי... רציתי אופניים וזה, היה לי אופניים, אבא שלי קנה לי צהובות וזה.
וואלה.
כן, אז אני זוכר.
היה שם את המכלולים, תגיד.
לא, לא, מה זה מכלולים?
לא יודע, זה גם אומרים, לא?
מה זה מכלולים?
כן, אומרים, זה בעיקרון לכל החלקים שיש האופניים, מה המכלולים של האופניים, איזה בולמים.
אתה מחליף כזה, אתה יכול לעשות קסטומיזציה של הדברים.
בולם זעזועים.
מדהים, תום, רק לפני חודשיים סיפרת שאתה לא התמודדת עם להחליף גלגל עזר של הילדה.
אבל זה לא היה אשמתי בסוף, מה גיליתי? הם נתנו לי שני גלגלי שמאל.
נכון.
הלק עזר, זה עזר.
זה לא היה גלגל עזר שימנו.
וזה לא היה של שימנו.
אז ובקורקינטים ואופניים חשמליים זה עדיין קורה?
יש, תראה, העבודה בכל המחלקות ירדה משמעותית מאז שהתחיל כל הברדק, ובערך ברמה של יותר מ-80% פחות בעבודה.
80% פחות, וואו.
כן.
והשכירות כאילו עובדת, ארנונה עובדת, כל ההוצאות קיימות.
הכל עובד כמו שעון.
זה נורא, זה...
זה מכת מוות, כן. לעסק.
הכל עובד כמו שעון, ובוא נגיד שגם בפרסומים של כל הזה, זה לא תמיד בדיוק נכון כמו שמפרסמים לך, ושאתה ניגש לבנק, זה לא באמת הריביות, ולא באמת
המתווים, כן.
אבל שם, מנסים להתגלגל, נותנים שירות כמובן, נשארים את החנות פתוחה במתכונת קצת שונה מהרגיל, אבל כדי לתת שירות למי שעדיין מגיע.
גם אשדוד זה עיר שחטפה כמויות של שיגורים במלחמה הזאת.
כן, אני בגלל ההורים של אשתי, אז אני מקבל גם את הפושים על אשדוד, כאילו הגדרתי את זה. אתם רצים, אתם רצים.
לפחות אשדוד מסודרת עם רבעים שהם אותיות א' ב', בניגוד לערים אחרות בישראל. יש לך א', י' א', זה נכון?
כן, נכון, זה מחולק לרבעים.
אתה לא צריך להתחיל לנחש, תל אביב מזרח, עבר הירקון.
לא, אבל יש לך גם כל מיני שכונות שיש להם שמות, נכון? יש...
יש, לא, הכל מחולק לרובעים לפי אותי, חוץ מרובע סיטי.
לא, סיטי ומרינה גם יש, לא?
כן, מרינה, כן.
אבל לא, אבל מתעכבים על זה, כי זה מצחיק. יש את המים המפורסם שכאילו הזקה באשדוד זה החלק באלה לי, בזאת אני. א', ב', ג', ד', ד', ואז זה הנחיית את...
טוב, אז שי, מאופני יקיר, אנחנו קודם כל שמחים לדבר איתך, ונקרא לאנשים לבוא ולקנות, או לקבל שירות על האופניים שלהם.
כן.
גם על החשמליים, גם על אלה של הילדים, וגם
מקצועי
כמובן. ועושים תיקונים, נכון?
כן, ברור.
הזדמנות כאילו רגע לתקן, יש המון אנשים ש...
נכון,
זאת טיפול כזה של זה.
של ההילוכים של שימנו. לשמן את השימנו.
לשמן
את שימנו.
זה טוב.
תודה רבה, שי.
בהצלחה.
תודה רבה לכם, ממש תודה.
ביי, בוקר טוב.
חלבת השדוד, חלבת השדוד. ביי, תודה.
80% ירידה בעסקים. זה משהו בלתי נתפס. בלתי נתפס. 80%. זה... איך בכלל כאילו סוחבים את זה?
כן, אתה לא עובד, זה לא עסק.
כן, אבל...
העסק לא רץ ב-80, כאילו...
בדיוק, 80% זה לא קרוב ללחסות את ההוצאות החודשיות. הרי רוב בעלי עסקים, נגיד הסבירים, אני מתאר לעצמי, עובדים על מתח רווחים של 15%, משהו כזה.
מתח בריטייל.
אם אתה סבבה, כן? מדהים. מי על הקו? ארז.
כן.
היי.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב, ארז.
אנחנו יחד עם בנק הפועלים, קוראים לכם לקנות מעסקים ישראלים ולהגביר את החוסן של המשק המקומי, לקנות כחול לבן. ספר, ארז, על העסק שלך.
כל הכבוד, קודם כל. אז אני ארז, אנחנו ממכבסת בית הקיטור, יש לנו כמה סניפים.
כן.
אנחנו בשגרה, מכבסה שמעסיקה ומשקמת בעלי מוגבלויות. אם זה אוטיסטים, מפגרים, תסמוני דאון וכו'. ועד תשושי נפש, קיצר כל מי שלא מוצא מסגרת, אנחנו מקבלים אותו אצלנו ומוצאים לו את הפתרון. וגם אנחנו בתקופה האחרונה, מאז שהתחיל, אז האמת שנתת לי להיות אופטימי, כי הבחור לפני היה 80% ירידה, לנו 60%, אז אני אומר וואו.
הסתדרתם.
כן, מזל. אבל מה שאנחנו עשינו, בגלל שאנחנו, יש לנו כושר ייצור לא קטן, אז בעצם פתחנו את המכבסה בחודש האחרון, בעיקר עשינו כביסות לחיילים מה...
איפה אתם נמצאים? איפה הסניפים? איפה זה בית הקיטור? זה שם יפה למכבסה.
כפר סבא, רעננה, כפר סבא, רעננה, עוד השרון, ראש העין, שואה, מודיעין, שילת, קריית מלאכי וקריית גת. רוב העבודה שלנו מסתמכת על הפצה של נהגים, אז שתי נהגים, שתי עובדים שלנו גויסו בצו 8,
כן.
וגם רכב אחד גייסו לנו אותו, הצבא הודיע לנו תוך שעתיים להביא אותו למגרש כינוס רכבים.
הגשש.
כן.
מה קורה?
טוב, החזירו לנו אותו אחרי כמה ימים בלי דלת.
טוב, זה לא השכרה, זה לא מחזירים לך טנק מלא אחרת המחויב.
כן, 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 משהו כזה.
למרות שזה הדבר ההגון לעשות, כן.
אבל איך אומרים, שזה יהיה התרומה שלנו ונוכל להיות אחרי זה.
וואו.
בעצם אנחנו משנים כל הזמן מחיילים, מדברים על מאות קילוגרמים בשבוע, פתחנו פה מערך של מתנדבות מדהים, של נשים מאזור מודיעין, שבאמת האמת ריכזה אותם מישהי בשם מהמועצה פה מהעירייה, בבחורה בשם עדי, שהיא בעצם הרימה את המיזם של המתנדבות, כי אנחנו יכלנו לחבס כמות גדולה של מדים, אבל לא היה לנו אפשרות לקפל, ורצינו שכל אחד יקבל את זה מקופל ולא סתם זרוק בשקית.
אבל איזה קיפול? של שליש או של...
לא, מושלם, מושלם.
מה זה שליש?
מה זה שליש?
הם לא ויתרו. אתה רואה, ברמן, אתה לא...
וואו, תקשיב, אתה דווקא פנית על הבן אדם הלא נכון.
נכון, הוא נראה לי מקפל...
אני מקפל מאות פריטי כביסה בשבוע, מאות. אם אתה רוצה כיפול חיילים, אני עושה לך כמו בזרה. אתה נכנס, זה ערימות מדויקות. עם סרגי, עם פלס אתה יכול לעבור על הערימות שלי.
אולי תתקבל אצלנו, תבוא.
אולי, אני אדבר עם עדי.
אז היה לנו למשל בעיה שלא היה לנו מספיק שולחנות, אז פה כל השכנים, כל אחד הביא איזה שולחן פלסטיק כזה, והרמנו פה בחנייה מערך כיפול, ודאגנו לשים בכל כיס של מכנס סוכריה.
די!
זה חמוד.
הסוכריות הזכוכית.
כן.
שבאמת מי שיהיה זרוק באיזשהו... מבנה או שטח כינוס ויהיה לו ממש יום חרה, פתאום הוא זוכר, מוצא את הסוכריה.
יפה.
זה ממש מתוק.
זה ממש מתוק.
זה כמו למצוא איזה 50 שקל אחרי העונה.
זה לא כמו.
גם אם זה נשבר.
למצוא 50 שקל אחרי העונה, אבל זה גם מתוק.
אבל אם זה נשבר ונהיה דביקי בכיס, אז הם גם באים למכבסה שוב.
בכל מקרה הם באים שוב. בכל מקרה, אבל באף אחד עוד לא מצאנו עוד פעם את הסוכריות מפעם קודמת, אז כנראה שזה עבד.
אני בטוח שזה דוח ממצדיק, אגב. תופסים אתכם בסוכריה באפס.
לא יודע, לא הייתי אף פעם צדיק, אז אני לא יודע. אבל אני מקווה שזה איפשהו עשה להם איזשהו משהו נעים כזה. אני יכול להגיד לכם שקנינו כבר איזה, אולי איזה 12 חבילות של סוכריות, זה נגמר מלא.
מה, שקיות ענקיות כאלה בטח?
חנות של ממתקים, קולחים, מה השקיות הגדולות. המלחמה הגדולה הייתה להרחיק את הילדים שלי מהסוכריות האלה. כי די, אין לי כוח כבר לרופא שיניים.
תגיד, ארז, אבל מבחינת, אתם עושים עבודה מדהימה עם התרומה לחיילים וכל זה, אבל מבחינת אנשים, לקוחות, לא מביאים, איפה כאילו העבודה העיקרית בשוטף? זה ניקוי יבש או...
אנחנו עובדים, אנחנו מכבסת פרימיום מצד אחד, ומצד שני עובדים גם הרבה עם המוסדים. אז אם נלך על המוסדים, כל הספרים, אולמות, מסעדות.
אז זה מדהים, מפות.
אז עבוד שכמעט לא עובדים, אבל גם אנשים שהיו חייבים לנו כספים, כי... מהאופי שלנו, אנחנו נתנו גרייס לאנשים בתשלומים,
כן.
ופתאום עכשיו אומרים לנו, מצטערים, אנחנו
לא יכולים לשלם לכם. כן.
אז גם כן, בעיה שתקע אותנו גם תזרימית, שבנינו על תשלומים.
ברור.
לקורות פרטיים שהרבה מהם או מגויסים או לא עובדים. ואז גם הלקורות הפרטיים ירדו דרמטית, ובגלל זה אנחנו בירידה של 60% במחזור. שזה כן. כאילו, כמו שאמרתם, ההוצאות הן דופקות כרגיל בדלת, ואת אף אחד זה לא מעניין, ובעל הבית בא לבדוק שאנחנו משלמים כמו שצריך, ואנחנו לא חייבים לאף אחד שקל, אז אנחנו נלחמים על כל אחד שלא יהיה מצב שהוא לא יקבל את שכרו, כמו שאומרים, אבל זה יורד מאיתנו בסופו של
דבר. ברור, ברור, בסוף סופגים את זה בעלי עסקים.
כן, וזה לא שהבנקים, כאילו, למרות שכן, זה תקופה שהבנקים...
אנחנו לא... לא אוהבים לעבוד עם הלוואות, אז אנחנו לא, מאוד נלחמים שלא להגיע לזה, אבל המלחמה היא תזרימית, היא מאוד מאוד קשה, מאוד קשוחה, אבל אנחנו מקווים שנראה אוטוטו כאור, אנחנו אופטימיים מטבענו, אז האור יגיע, כמו שאומרים, ונהיה מאחורי זה.
כן, הלוואי. שמע, אולי נעשה כזה דבר, אני גם רוצה לקרוא למאזינים שלנו ללכת ולהשתמש בשירותים שלכם, מי שצריך, תמיד יש את הדבר הזה שנורא רצית לשלוח לניקוי יבש או לנקות או זה, ואתה...
אני לא סומך על אף אחד שכאילו...
אז זה... העלית פה נקודה, אני רוצה לעשות ככה, אולי בעלי מכבסות לא יאהבו את מה שאני יכול לומר, הרבה פעמים אנשים שולחים למכבסות דברים לניקוי יבש, כי ככה הם חושבים, כי הם קנו את החולצה בזרה בהמון כסף,
כן.
לא תמיד צריך. תקראו בתווית שעל הבגד, לפעמים זה כביסה עדינה או כביסה רגילה, ורק נראה לכם שצריך, חבל על הכסף שלכם.
מה אתה עושה? מה אתה עושה?
הוא האמת, אל צודק. יפה.
כן, לא מעט פעמים זה לאנשים, אומרים לי, מה? למה? אבל תמיד אני שלחתי את זה לניקוי. לא צריך, אין לי בעיה להרוויח יותר ולקחת לכם סכום של ניקוי רגיל, ניקוי יבש או ניקוי ג'נטל, אבל לא תמיד צריך.
גם ניקוי יבש בו, זה לא באמת ניקוי יבש.
לא, 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 לא. יש ניקוי יבש ויש ניקוי ג'נטל. ניקוי יבש זה ניקוי יבש, זה חומר שהוא לא, הוא לא מים, הוא משתמש בחומר כימי. זה לא בריז, יש מדינות בארצות הברית שהוציאו את זה בכלל ניקוי mm-hmm. לחוק. גם בארץ קשה מאוד לקבל אישור להציב מכונת ניקוי יבש בעסק. רוב המכבסות לא יכולות להחזיק...
בגלל זה אני אומר, שאתה שם אצל ניקוי יבש, אבל בעצם עושים איזו כביסה מיוחדת כזאת.
חברה, אתם ממוטטים את כל האקסיומות שהחברה שלנו בנויה עליהם. בואו רגע נרגע לפני שאנחנו נדרדר לכאוס.
שוברים קונספציות.
ממש.
תגיד, אז שאומרים ניקוי יבש, מה ברוב המקרים קורה?
קודם כל, אני רוצה להאמין שרוב המכבסות אנשים ישרים ובאמת ישלחו את זה, או יעשו אצלהם במכונת ניקוי יבש, או ישלחו לקבלן ביצוע שיש לו מכונת ניקוי יבש. אתם יכולים לבדוק, אם אתם רואים שיש במכבסה מכונת ניקוי יבש, או שהמכבסה אומר לכם שהוא שולח, אז אני נוטה להאמין לאנשים ובאמת שולחים את זה למכונת ניקוי יבש. זה פחות בריא, הרבה פחות בריא. לא תמיד באמת צריך, לא באמת יש צורך לזה. יש מכבסות שעושות גם בתהליך שנקרא ג'נטל, שזה משתמש בחומרים מתפרקים, זה באמת דומה מאוד לכביסה רגילה, אבל יש להם במכונות של התעשייתיים, יש תוכניות שמיועדות לזה, שזה הרבה פחות פוגע בבד, עם חומרים שפוגעים פחות בבד, וזה גם תהליך שפרוטוקול שהוא מאוד מאוד נפוץ היום בעולם.
אתה יודע, אבל במה אני באמת מקנה בך שיש לכם בטח את המגעצים התעשייתיים האלה.
וואו.
שאתה שם את החולצה.
אתה תתפלא לדעת שרוב המכבסות, הגיוץ מתבצע כמעט כמו בבית.
כן?
נכון שבמגייץ יותר גדול, יותר קל.
זהו, ושמוציא את הקיטור, שאתה יכול לעוף איתו.
אבל רוב האנשים, רוב החולצות מגועצות ביד. ועל ידי געצנים, שזה גם בעיה שעכשיו אין געצנים.
געצנים.
כן, זה מקצוע שקשה למצוא אותו.
כן.
במיוחד עובדים שהסכימו לעבוד. אם יש אנשים שרוצים לעבוד געצנים, כל מכבסה שתפנו אליה כמעט יסמכו לקלוט אתכם.
וואלה.
כן, כן, כן. זה מקצוע קשה.
כן, טוב.
אבל נדרש.
ארז, זה היה מדהים כמה היה מעניין על כביסה עכשיו.
זה ממש פותר אותי משעת אפס, אני חושב.
כן, כן, אתה יכול לקום מאוחר מחר, אין בעיה.
תודה רבה, ארז, בית הקיטור, סניפים בהמון מקומות, נשים גם לינק.
תמצאו אותנו באינטרנט או בפייסבוק.
בכל מקום, ואנחנו כמובן גם אצלנו בפייסבוק שלנו נשים לינק אליכם, בוקר חדש, תחת הריכוז של כל העסקים שאנחנו מדברים איתם. תודה רבה, ארז.
תודה לכם.
תודה. בוקר טוב.
ביי.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
עכשיו נאמר בוקר טוב לטל פלד. היי.
היי, בוקר טוב.
טל, את הקמת פרויקט שנקרא הגומי של דנדי? אני מבטא את זה, נכון?
דנדי.
זה פרויקט לזכרם של דניאל פלד, יזהר פלד וגילה פלד שנרצחו יחד בכפר עזה, בקיבוץ כפר עזה.
נכון.
אז קודם כל תספרי לנו מי הם ומה הפרויקט.
אוקיי. אז קודם כל שלושה אהובים שלנו, יקרים שלנו. יזהר היה קצין בכיר 40 שנה, איש מאוד מאוד ערכי, אוהב את המולדת. יש משפחה מדהים, שהתחיל באמת ליהנות מהחיים לפני שנתיים שיצאה לפנסיה. גילה, שהייתה אחות, מה שלא מפסיקים להגיד עליה, היא אישה שהיא מלאך, כמה זהבי, ואנחנו מבינים איך כולם אהבו את גילה, כי גילה אהבה את כולם. ודניאל, עוד אנדי שלנו, שהיה פשוט הבחור הכי מוכשר, מצחיק, כיפי, בשבילי הוא היה האח הקטן שאף פעם לא קיבלתי כל החיים. אז זה בכמה מילים על שלושתם, ואת הפרויקט הזה התחלנו, היה לנו קצת זמן לפני השבעה, זמן עוד להקל או לחשוב על דברים, ואיזה יום אחד צחקנו איך דניאל תמיד היה אומר שבשבעה שלו אנחנו צריכים להגיש סוכריות גומי. אריבור גם ביקש.
ספציפי גם את היקר.
ספציפי, כן, כן. יש גם אחד ספציפי שהוא הכי טוב.
איזה?
זה מה שהוא קיבל, סטארמיקס.
סטארמיקס?
כן, מומלץ בחום.
אוקיי. סתם כי דיברתם על השבעה סתם בתור איזה מין שיחה כזאת, כמו שאנשים מדברים כזה בחצי הומור שחור.
כן, דיברנו על השבעה, לגילה היה מאוד ברור איך היא רוצה שהשבעה שלה תיראה, קיבוצית כזאת, בלי מרק תימני ובורקסים ושטויות כאלה, ודניאל אמר, כאילו בהלצות של בני חיים כזה, אני רוצה בשבעה שלי גומי. ואמרנו שבשבעה נעשה פינת הנצחה יפה בכניסה, סידרנו מלא תמונות, וכערת גומי עם איזה שלק קטן, שזה מה שדניאל רצה. ומה שבימים הראשונים גרם לאנשים קצת לטהות או להרים גבה, קצת לאט הפך להיות ממש מוקד לעלייה. כל מי שנכנס לשבעה נעצר, הסתכל על התמונות, לקח גומי, חייך, לא מעט אנשים שהזילו דימה מן הסתם, ואמרנו שאפשר לעשות את זה קצת יותר גדול, ואז הקמנו את העמוד. ואני חושבת שבשבועיים האחרונים,
כן.
עמוד אינסטגרם, כן, דנדיס קנדיס, שבשלושה שבועות האחרונים מאות אנשים שפשוט, הבקשה היא לשים קערת גומי, יש פתק שכתבנו שאפשר לשים פתק הנצחה, בכל מקום, כאילו חברה שהייתה לפני שבוע בעגלת קפה ופתאום ראתה קערה, והמחשבה וגם אנשים שאומרים לנו כמה זה גורם להם לחייך, ולזכור שגם בזמנים קשים אפשר להיות קצת יותר אופטימיים, ושהנצחה בכללי יכולה להיות לא רק על הצד העצוב והכואב והקשה, אלא באמת שנזכור אותם כמו שהם חיו, שהם אנשים הכי מצחיקים, עם רוח שטות הכי קיצונית שהכרתי, שממלאת כאילו שמחת חיים בצורה פנומנלית.
כשאנחנו חושבים כאילו על המוות ועל האחרי המוות, ואתה חושב על לגאסי או על מה תשאיר אחריך, או על כאילו לעזור לאדם שנרצח לשמח אנשים גם אחרי מותו, זה דבר כל כך יפה שאפשר לעשות ממש. לנשמה אחרת, זה
תודה רבה, זה בדיוק זה, כאילו העובדה
שהם
נרצחו בטרגדיה כל כך גדולה, זה לא מה שאנחנו גם רוצים, אתה יודע, לייבל שימשיך ללכת איתם. הם עשו הרבה יותר מזה והם היו הרבה יותר מזה. ובסוף, כאילו מי לא אוהב גומי? אחותי ש-20 שנה כזה לא אכלה גומי, אומרת לי, נהייתי חזרזיר גומי. כל היום יושבת על הקערה ואוכלת אנשים שלא ידעו בכלל שקרה להם משהו, שמישהי אתמול הגיבה לנו בעמוד והתחלנו לדבר איתה, ואז היא אומרת, הסמנכ"ל של החברה שאני עובדת עבר ליד, ואמר שהוא מזהה תיזהר והוא לא ידע שהוא נרצח. שזה עוד יכולת להדהד את מי שהם היו בשביל המון אנשים.
כן. אני עובר עכשיו על העמוד, וזה באמת נורא, זה ממש מרגש. אנשים מעלים תמונות של הגומי ואת הדף המודפס הזה של הפרויקט. זה באמת יפה. אני רואה שיש אנשים שכאילו טעו ושמו חמצוצים.
נכון.
אבל אבל...
אנחנו לא קטנוניים, אבל יכול להיות שזה יהיה השלב הבא.
אה, אני רואה אפילו קרמבו.
קרמבו, בדיוק, ומרשמלו.
וואו.
בסדר.
אנחנו מרגישים שזה יותר מדי להיות פיקים עכשיו.
נכון.
כן, כן.
נכון?
כן. כן, כן. המהות, הכוונה והרצון, זה הדבר החשוב. אז נזמין את המאזינים לבקר בעמוד הזה. זה Dandies, D-A-N-D-I-S, קו תחתון, Candies. נשים גם לינק אצלנו בעמוד הפייסבוק. ונזכור את דניאל פלד, יזהר פלד וגילה פלד. טל, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, טל.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
מה העניינים?
בסדר, שעה שלישית.
כן, משעה שמדברים על שטויות. יש לי...
איך זה נהיה כבר שטויות?
די, אבל אי אפשר למתג את זה ככה רשמית.
למה?
כי אם פתאום יהיה משהו משמעותי לומר, זה נכון שדיברנו על כל הדברים החשובים, צבאיים, פוליטיים, עצובים קודם, אבל...
אם יהיה, אז נהפוך את הליינאפ. הכל בסדר.
אני לא...
לא נוח לך
עם... אני לא אוהב המיתוג. כי גם כאילו מאזיני תשע, אז מרגישים שכאילו לא...
נכון.
לא...
האמת שסבתא שלי אמרה לי...
לא משקיעים בהם בצורה רצינית.
סבתא שלי אמרה לי לא מזמן, כאילו, בהתחלה הייתה לה, לא אגיד ביקורת, אבל היא אמרה לי, שמעתי את התוכנית הזאת, על מה אתם מדברים? על שטויות. והיום היא אמרה לי לפני כמה ימים, הלוואי שתחזרו לדבר על שטויות.
תגידי לה, תאזיני בתשע.
בדיוק.
כמות שסבתות, נראה לי כמה בארבע, לא?
כמות לפנינו, כן. יש אצלי בלגן בבית עכשיו, כי אלמה הגדולה בת 3.5, היא מאוד 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 כועסת על זה שאנחנו לא חוגגים את חג הפסחה.
הפסחה?
הפסחה.
אבל זה לא עכשיו.
זה לא משנה.
זאת אומרת, היא לא אפילו...
היא אפילו לא על הקלנדר, אבל היא גם לא על הדת ולא על התרבות. כאילו, היא לא איתנו במובן הזה, כי היא רואה סדרות מכזה דיסני ונטפליקס, וזה עניין. זה עניין שילדים גדלים, כאילו, אני לא יודע אם זה חדש, אני לא יודע אם בדור שלנו לא היה גם תכנים... כאילו, כי גם אנחנו גדלנו על סדרות אמריקאיות,
לא? יש תחושה אבל שיש איזשהו שפל של חגים מחול, כאילו, אנחנו גם פתאום מאוד מאמצים, נגיד, אימצנו השנה, לא, אבל כזה הלווין.
הלווין כבר הרבה מאוד שנים.
נתנו, וגם כאילו, אנחנו מצטרפים לדברים המגניבים, אנחנו לוקחים את הדברים הזה, סילבסטר, אנחנו חוגגים, אפילו שזה ביום שלישי כזה בערב, אין קשר.
נכון,
לישון,
אבל זה עוד נגיד, תגידי, הקלנדר שלנו הוא כן מינואר עד ינואר, זה הגיוני שנרצה כזה לציין כשהוא מתאפס ביחד עם כל העולם. אין לי מושג אפילו מה קורה, אני יודע על הביצים משוקולד שצובעים אותן, אני לא יודע למה הם חוגגים את הפסחה, זה קשור לישו כנראה. כאילו,
זה הוא, באביב.
הוא
כאילו.
נולד מחדש או משהו, מה קרה לו שם?
שאלה טובה, בוא נקרא.
אתה יכול לבדוק מה קורה בפסחה, כי פשוט באנימל קרוסינג, במשחק שאני משחקת, אז... כאילו, גם בכלל, בחול, אז הכל נצבע לפי כזה, הם נורא מתמסרים לקונספטים, שזה כזה, יש את התקופה של ההלווין, ומיד אחרי זה הם מתמסרים לקריסמס, והכל כאילו, כן, אתה עושה את
זה. בסוף זה הכל קניות, שם גם יום הזיכרון הוא יום של קניות, הממוריאל דיי.
כן, וכאילו כל פעם כזה פשוט עוברים תים, וכולם מתמסרים לזה, וכזה, ופשוט במשחק, אז זה גם כאילו פשוט הכל משתנה, כל האי משתנה בהתאם ל...
אחד הדברים שהם יודעים לעשות, זה סקינים כאלה, יש הלווין, אז הכל דלעות, גם במשחקים פתאום נהיה תים כזה שונה.
פורטנייט זה טירוף.
אז מה שקורה בפסחה, כאילו באי, אני צריכה להתחיל לחפש פתאום ביצים. וזה הכי מבאס. אני שונא את הפסחה. אני לא אוהבת את הפסחה.
זה מדהים שאת משחקת את המשחק הזה... year round, כאילו מסביב לשנה. זה משהו של תור של קופות חולים, אולי במקרה הטוב. פסחה זה חג שמציין את תחייתו של ישו לפי האמונה הנוצרית, ביום השלישי אחרי שניצלה ונקבר בירושלים. נחגג תמיד ביום ראשון בשבוע, סמוך לתחילת האביב. כן, זה איסטר כזה, זה סמוך לפסח שלנו, זה לא...
סתם היו צריכים שם את הגאפ הזה לסגור עם משהו. זה נשמע לי רנדום. זה נשמע לי רנדום אספק.
אבל...
אין לזה כאילו...
אני גם...
אם אנחנו לא יודעים על מה זה, סימן שכאילו אין עניין.
כנראה, אני לא יודע, כאילו, אני מנסה לא להיות שיפוטי כלפי דת אחרת, כאילו, אבל...
כי זה הכל אותו דבר.
לא, עכשיו דווקא הכי אפשר להיות שיפוטי כלפי דת אחרת.
לא, אפשר רק לאסלאם.
כן, אנחנו צריכים אותם.
אז הלווין מאוד עלה בשנים האחרונות, יש מסיבות הלווין הרי בטירוף כאילו בישראל, ומתחפשים כי זה כיף עם כל הפלירטות הזה עם המוות והאימג'ים האלה של גולגלות, דלעות ודברים מפחידים, קורי הקביש וזה. אבל זה בלי המוטיבים הדתיים של הקדושים, שהוא ליל כל הקדושים.
מישהו יודע מי אלה הקדושים האלה שאת כולם אנחנו מציינים באותו לילה? מי הם?
כן.
יש משפחת קדושים בהרצליה, לא בליכוד.
כן, ממש בוא נדפוק להם על הדלת ונשאל ממתק.
תעלו לו ממתק.
יאללה, טבעי.
אז אלמה רוצה פסחה?
היא רוצה פסחה וגם יש לה כל מיני משפטים כאלה שהיא מביאה מהסדרות, כאילו אנחנו אומרים לה אבל אלמה אי אפשר לחגוג את פסחה, חכה שפטרישיה תשמע על זה. ילדה, איפה את חושבת שאת חיה?
תעשה לה גם קצת, שוב, בלי המשמעות של תחיית ישו, כן? למרות שגם מה יקרה אם תדע מי זה ישו,
מה יקרה? סבא שלה יתעלף כנראה, זה מה שיקרה, סבא שלה יתעלף.
בסדר, למרות שגם גבר מבוגר שמפעיל ילדים מחפש ביצים, זה לא... זה לא כאילו... favorite, זה לא נראה טוב מהצד.
הביצים משוקולד האלה נראות טוב מהצד.
זה גם נכון.
בתור חובב שוקולד.
זה גם לא טעים, אבל טעים.
כן, זה תמיד טעים מגיל כזה.
שוקולד שמפסלים איתו, זה אף פעם לא באמת ממש טעים, אבל זה כיף.
נכון, נכון. נכון. ממש הסכמתי. דמיינתי כאילו את הסנטה מפוסל. רציתי גם להגיד לכם משהו. הקרמבויים, אנחנו על זה שכבר לא עוטפים אותם?
כן, זה בא בקופסאות פלסטיק.
סבבה, אוקיי, כן.
שזה אגב מאוד מצער.
מאוד.
אבל זה לא...
פיסול בעטיפות, זה כיף.
הם אמרו, נדמה לי שזה פחות סביבתי, אפילו האלומיניום הזה, למרות שזה קופסאות פלסטיק שיחות, שגם זה לא משהו, אבל זה כנראה יותר יעיל.
אז לא, זה פשוט לדעתי פחות כוח אדם, כי את הקרמבו עטפו אנשים
ביד,
ועכשיו זה כאילו המכונות.
אבל זה לא רק זה, זה גם משהו...
אתם זוכרים שפחדנו מהמכונות, שהמכונות יחליפו את האדם?
כן.
בסדר.
שנים.
אבל גם אל תשכחו שאנחנו כרגע בעד זיהום האקלים. אל תשכחו
שאנחנו שונאים את גרטה.
אנחנו שונאים את גרטה שלא מפסיקה.
זו שיחה הכי רנדומלית בעולם, ממש כמו האנשים ששרים בביצוע המחודש של עם אחד, שיר אחד. תגידו לי, אתם ראיתם את הרשימת אנשים? אתם ראיתם את השיר?
אגב, לא, לא ראיתי, את האמת שלא ראיתי כלום.
אני ראיתי שיצא השיר הזה, וחששתי לשמוע אותו.
זה אותו שיר.
זה אותו שיר משנות ה-80?
כן, אז זה בעיבוד מיני מקודה.
אז היו כל גדולי הזמרים באמיתי, כאילו, כאילו, זה היה קאסט מאוד מרשים.
מאוד.
שגם אז, בוא נזכור, זה היה חיקוי ל-We Are The World,
שזה היה קאסט מרשים
בטירוף, של ה-Live Aid.
אבל אגב, כאילו באתי להגיד שאנחנו כבר לא בתקופה הזאת, אבל שבט אחים והחיות היה רק לפני כמה שנים, וזה היה קאסט של AAA ליסטים, לא? מה, היה לך שם מסטטיק עד...
היה. אבל גם היה בזה...
דן רייכל וקובי אוז.
אבל היה בזה את האסתטיקת זום, ככה שאני לא באמת מרגישה שהם נפגשו שם ונתנו. כאילו, זה לא משאיר את ה...
כי אם אתה כבר עושה We Are The World, הצחת סטיבי וונדר מקשיב עם אוזנייה אחת.
כן, אז זה קורה, כאילו, להשבת נותנת שם את האוזנייה אחת. בכלל, חלק מהאנשים שם, תקשיבו, יש מיקרופון.
זאת אומרת, צפית בקליפ.
בוודאי. כמה וכמה פעמים.
אז מי שם? מי הרשימה?
רגע, אני עכשיו מקריאה לכם את הרשימה. אגב, הקליפ עלה ביוטיוב של דוד קריבושי.
קריבושה.
קריבושי? טוב.
איך שזה לא יהיה, זה כבר לא עוטפים את זה.
יש יוד בסוף.
זה לא סביבתי.
לא, אבל יש יוד, אוקיי. לא משנה. אז זה עלה ביוטיוב שלו, הוא גם המלחין, כן? שזה נחמד שזה עלה אצלו ביוטיוב. ומתארחים מאביבה אבידן, אבלינה גואל, אנסמבל שווים כפר סבא, אסף אשתר, אריק מישלי, גילה אלמגור, גילי בא לבקר, דוד חיים, דורית ראובני, דילן דרור ואמילי. אני במקרה יודעת מי זאת אמילי, כי היא כוכבת ילדים, אבל למה לא לתת את השם משפחה? דנה לפידות, מרכב מנצח ראש העין, ורדינה כהן, טל סגב, חנה לסלו, חני נחמיאס, לירון אישה אווירון, לאה שבת, מורן מזור, מי פיינגולד, מיקה קרני, כן, כן, שולחן, יש המון...
יש כאלה שהיו גם במקורי, אני חושב. נדמה לי ש...
כן, יש שהיו במקורי.
חנה הייתה במקורי לדעתי.
כן, שרון חזיז שם, וקצפת וטוט. כאילו, רובי פורט שובל גם שם. אני...
תראי, זה נע בין אחלה...
סופי צדקה.
ללא, לבין כאלה, לא יודעת שהם שרים בכלל.
תקשיבו, אני יכולתי לבוא.
אה, זה הייתם את מתפצת שלא קראו אותה.
זאת אומרת, כל הספור הזה, זה איך לא קראו לך?
כן.
לא, זה לא, אל תוציא אותי, זה, אבל כן, אבל זה, איך לא קראו לי? כי באמת, אני לא, זה באמת חבורה רנדומלית, רנדומלית
לחלוטין. זה באמת הרשימה הכי רנדומלית ששמעתי בחיים.
כי כן יש שמות גדולים, אבל לצד קצפת וטוט, זה לא נראה טוב.
אבל רגע, זה כי זה גם המון כוכבי ילדים פתאום, זאת אומרת, יש כאן שעטנז שלא רואים אותו בדרך כלל, אתה לא פוגשים כוכבי ילדים, שרים עם...
לאה שבת.
אולי כאילו מהמחשבה של, הנה בוא נעביר את השיר הזה לדור הבא. אז כאילו יש שם את הצינור לדור הבא.
אבל זה לא אנזק, מרגי, נועה קירל.
נכון, זה לא. זה אפילו לא, זה לא מיכל הקטנה גם.
אז
פשוט... לא, אבל לדוד חיים הוא לא פחות ביג ממיכל הקטנה.
לא, נכון.
לא, אני אומר, יש שם סקאלה מאוד גדולה, מי ממש אחלה, אם לאנשים שאני מודה שפעם ראשונה שמעתי את שמעם עכשיו, אבל יכול להיות ששרים מאוד יפה. בוא נשמע את השיר?
רגע.
אה?
אני חשוב גם לצפות בקליפ.
חשוב להזכיר שוב איך לא קראו לה.
ולצפות בקליפ, וגם שתדעו, אני חייבת לעשות פה את השיימינג הזה, סלח לי, אבל דפנה הרמוני,
כן.
היא שלחה סרטון.
אולי לא הייתה יכולה להגיע לצילומים.
כן, אבל תקשיבו, כולם שם באותו פאקינג חדר, כולם שם מצטופפים בחדר, החדר בערך בגודל הזה, והם כולם ביחד, ואז פתאום יש סרטון של דפנה.
כמו ברכת ראש הממשלה בווידאו.
יפה.
נכון.
זה קצת כמו הרגע הזה של...
אז זאת אומרת, מה שבעצם הסאבטקסט, זה הסכימו לקבל ברכת וידאו מדפנה הרמוני,
ולא הזמינו אותי. כן?
כן.
את צריכה שם של כוכבת ילדים פשוט.
אביו לי.
נייס.
זה נשמע ממש טוב.
שמעו את הדוד חיים. שמעו את הדוד חיים.
האם זה על אותו פלייבק משנות ה-80?
מצב ממש גדול, כן, כן.
וואו, אם כן זה דווקא מגניב.
נכון, ממש.
זה דווקא יציאה אם כן. אין קלידים כאלה יותר, כאילו זה חייב להיות מאז.
כן, זה של סינטים של ה-80s כאלה.
גם אולי שירו את הליד מפעם, הם רק שרים על זה.
היום השיר שלנו בוכה מתוך הלב,
מודמעה יתומה מתוכי הכואב.
אז ירדו מלאכים מאומו של עולם,
ובאו את היחד למען כולם. והיחד הזה שוב...
זה הרגע שלי לשיר על השיר הזה, אני גם יכולה להקליט את עצמי.
הסולו של הוויולי.
על השיר. כן, יש רגע שם בקליפ, אגב, שכולם שרים ביחד שם באולפן, והמצלמה כאילו מרחפת ביניהם, והם מתרכזים בשירה ולמיקרופון, ורק שרון חזיז מיישרת מבט למצלמה, ולא זזה ממנה. רגע מדהים.
אני חושב שהרשימה האקלקטית הזאת זה עוד ניסיון של שרון חזיז להוכיח עד כמה היא לא באילומינטי.
אבל המבט של המישיר אל המצלמה דווקא מחזק את הטענה.
משדר אילומינטי לגמרי.
כן.
כי כולם אל המיקרופון.
רק היא משדרת את המסרים.
באיזה מבט מצמית.
נמשיך לעקוב, נמשיך לעקוב.
בוקר טוב, תור צוק.
בוקר טוב.
בדיוק על המודולציה את נכנסת.
נכון. אגב, צריך להגיד אקורדים. אקורדים, אקורדים.
כן, כן. עובד, עובד. כן, תור, מה העניינים?
בסדר גמור. תור מוויקלי סינק.
נכון. אני חושב שתור מקפידה על הקרדיט אם הוא נשכח בטעות. זה יפה. You own it.
תגיד, זה כלי עבודה, כן. אני רוצה לספר לכם על מה דיברנו השבוע.
כן.
כי אנחנו דיברנו על זה לפני כמה חודשים, בעולם אחר, זוכרים את הסטארט-אפ ריוויינד, שמקליט את כל מה שאנחנו עושים במחשב.
כן, כן, כן.
וטום ביקש אם אפשר להוציא משהו שיעזור לו בריבים עם אשתו.
נשמע כמו משהו שאני אבקש.
שזה בעצם מתעד את כל היום שלך בלי שאתה בכלל שם לב, ואז אתה יכול לגשת אל ארכיון עצמי שלך כזה ולשלוח ממנו.
לא, אני לא רוצה את הדבר הזה.
אני חושב שככה את אגבת אז בדיוק.
בצדק.
אני נשארת אני תמיד.
שכל אחד יתנהג כמו עצמו, מה שנקרא.
ממש.
אז הרכבת הזאת כבר יצאה, כי העולם הזה של always on AI assistant או AI wearable, וכן AI שהוא פועל תמיד, או AI שאנחנו לובשים, זה כבר לגמרי קורה. יש שלוש חברות בולטות בעולם הזה, Rewind שדיברנו עליהן, שעכשיו הם משיקים שרשרת עם פיליון, שמקליטה את כל מה שקורה איתנו כל היום, ואז יכולה לעשות עליה כל מיני פעולות AI, הכל נשמר בטלפון שלנו, אנחנו יכולים לשאול כל מיני שאלות, בקשר לוויכוח, בקשר למשהו ששכחנו, בקשר על מה דיברנו. יש עוד מתחרה בשם טאב, שעושה ממש את אותו הדבר. ואני רוצה לספר לכם על חברה שנקראת Humane AI, שהם מייצרים סיכת AI, זה חבר'ה שהם יוצאי אפל, שנגאלו מהעבודה שלהם על אייפון. הם בעצם מבינים שמתוך זה העבודה העיצובית הכל כך טובה וכל כך מלאת מחשבה שלהם על האייפון, הם בעצם גרמו לכולנו להתמכר ולהתנהג באופן שלא תמיד משרת את מה שאנחנו רוצים. אז הם החליטו לעשות סיכה, שהיא בעצם טלפון בלי מסך, שעולה $700 ועוד מנוי של $24 לתוכנית, כי יש שירותים שאנחנו צריכים לבנות עליהם, ומתקשרים עם הסיכה הזאת דרך כל הוראות, כמו עם סירי, כמו עם אלקסה, ויש לזה מקרן שמקרין דברים על כף היד, אם אני רוצה לדעת מה השעה, או להפעיל אותה בכל מיני אופנים, אז יש מקרן שיקרין על כף היד. אחד החידושים הכי גדולים ומשמעותיים.
ואז זה הופך לרובוטריק, זה כאילו, זה נשמע, זה טירוף.
אני מסכימה איתך, חכי, עוד לא שמעת כלום.
אוקיי, אוקיי.
קודם כל זה עובד, אולי תכף נדבר על זה, זה עובד בלי אפליקציה. זאת אומרת, היכולות פשוט קיימות בלי שאני אצטרך להבין איזה אפליקציה אני צריכה לפתוח. שפה לדעתי הם עלו על משהו מאוד מאוד משמעותי, שהוא אתגר בתחום של טלפון, כי היום בטלפון כשאני רוצה ממנו משהו, אני צריכה לדעת לאיזה אפליקציה לגשת. אם אני עכשיו רוצה לשמוע את התוכנית בוקר חדש, אני צריכה לדעת שאני פותחת את אפליקציה 99, במקום שאני פשוט אגיד לטלפון תשמיע לי והוא כבר יסתדר מאחורה, מה בעצם זה משנה לי איזה אפליקציה אני אמורה להפעיל, אז פה באמת
בואו נהפוך את האנשים לעוד יותר טיפשים.
ממש,
נכון, מצד שני כאילו, בעולם ריבוי שירותי הסטרימינג וספקי התוכן, אתה באמת יכול ללכת לאיבוד לפעמים בתוך איפה אני אמור לקבל את מה שאני רוצה לצפות בו עכשיו או להאזין לו עכשיו.
כן, זה מאוד, זה מאוד מתיש, ובעצם בסופו של יום ברמת החוויה שלנו, זה לא כל כך משנה לנו, זה לא נותן לי...
נכון, אבל כבר היום אגב יש בכל מיני סטרימרים וכאלה, שאתה עושה פשוט חיפוש לשם של התוכנית, נגיד הוא יודע לחפש בתוך האפליקציות ולהגיד לך, כאילו מבחינתך זה לא מעניין אם זה בדיסני או באמזון או ב...
כן, יש לזה כל מיני פתרונות, אבל זה בעיקר החשיבה המוצרית של לעבור לעולם שהוא בלי אפליקציות. אגב, אנחנו רואים את זה גם בהשקה עכשיו של OpenAI, שהשיקו מחדש את ChatGPT, עם יכולות הרבה יותר טובות וגם הרבה יותר נוחות. עם ChatGPT עד עכשיו היו כל מיני תוספים שהייתי צריכה להוריד, ולפני שהתחלתי לעבוד איתו הייתי צריכה להגיד לו, בוא נעבוד עכשיו עם התוסף שיודע לקרוא לינקים, בוא נעבוד עכשיו עם התוסף שיודע לחפש טיסות. עכשיו ChatGPT מסתרים מהדבר הזה, ברגע שיש לי את היכולת, אני יכולה פשוט להקליד את מה שאני רוצה לעשות, והוא כבר יודע במנוע מאחורה איזה, מה הוא צריך לשלוף. והוא לא סומך עליי שאני ידע בדיוק להפעיל את האפליקציה הנכונה. זה משהו ככה כללי שקורה בעולם, אז באמת אפשר לשלוח שם, דרך הסיכה הזאת אפשר לשלוח הודעות ולהתקשר לאנשים. בסרטון שלהם הם כל הזמן הדגימו על בחור בשם יניר.
בשם איזה?
יניר.
יניר רחמש.
אוקיי.
הוא היה הדוגמה שלהם, שלחו לו הודעות, הזמינו לו מקומות למסעדה. זה יכול לתרגם בלייב שפה שאני לא מבינה ומישהו מדבר אליי, הסיכה תתרגם לי, אני אוכל לענות בשפה שאני מדברת, והשפה תענה לבן אדם שדובר את השפה הזרה.
זה דג בבל, למעשה.
וואו.
מדריכת טרמפיס לגלקסיה, היה להם דג שמכניסים אותו לאוזן. אבל מה שעוד יותר מעניין במה שאת מספרת, זה שבעוד אפל, ולא רק אפל, הולכים לכיוון של עולם שיש בו כמה שיותר מסך, הם לוקחים את המגמה ההפוכה, כי זה בעצם ההפך מהוויז'ן פרו, נכון? הוויז'ן פרו בא להגיד, כל החיים שלך יהיו מלווים במסך, ופה הם באים להגיד, לא רק שאנחנו לא מגדילים את מה שאתה רואה בטלפון, אנחנו מקטינים ואף מעלימים את זה.
ממש, וזה ממש חלק מהערכים שלהם, וגם חלק מהמוטיבציה שלהם. שוב, זה אנשים שעבדו במקומות האלה, והם יוצאים עם אולי טראומה זאת מילה גדולה, אבל הם יוצאים ממש עם רצון לתקן את הדבר הזה.
ולתת לנו להתמכר למשהו חדש. הם כאילו מנסים להקות על חטא, אבל המחשב עוד יותר, כאילו...
זה לא נשמע יותר טוב.
ממש, זה...
זה עוד אפילו מטשטש את הגבול בין התלות שלך בטכנולוגיה ו...
ומוביל להצלות מחשבתית.
בדיוק, אתה עובד פחות בלחשוב איפה אתה צריך לעשות מה.
זאת לגמרי שאלה. הם אגב נראים, זה סרטון מאוד מאוד משונה. הם מדברים כזה בקצב מאוד איטי, הם נראים כאלה אנשים שהם כאילו מצד אחד עובדים כזה בשיא הטכנולוגיה, אבל בטח בבית שלהם אין טלוויזיה בבית, ולילדים אסור מסכים, ואני מתרשמת שהם מסוג האנשים האלה. זאת באמת שאלה, כי יודעים, זאת שאלה גדולה לטכנולוגיה, כי מצד אחד זה באמת יכול לשרת אותנו ולהקל את החיים, מצד שני זה גם מנבל ומזמין התנהגויות והתמכרויות שאנחנו פחות רוצים אותם, ויש גם שאלה כמה הדברים האלה באמת מבצעים, זאת אומרת, הדבר הזה כבר משווק ואפשר לקנות אותו, הם הראו שם איך הם עומדים בחנות מול ספר, ואז הם מראים למצלמה את הספר ושואלים כמה זה יעלה לי באינטרנט, השיקה עולה להם, והם אומרים לה, תזמיני לי את זה באינטרנט, והיא אומרת, אין בעיה, זה בדרך אליך. עכשיו, הפעולה כאילו פשוטה הזאת, במאחור שלה יש המון 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 מורכבויות. כשאני אומרת לקנות ספר, צריך לדעת מה כרטיס אשראי שלי, ואיפה אני גרה, ואם זה יותר כדאי לי עם הדמי משלוח, כן או לא. יש הרבה מורכבויות במאחור שיש שאלה אם הם הצליחו לפתור, חברות הרבה יותר גדולות מהם עוד לא הצליחו.
אני חייב להגיד לך שככל שזה קטן יותר וצמוד לבגד, זה מרגיש דווקא יותר פולשני ומתחבא. בעוד שכשזה בטלפון, אז אתה יודע מתי אתה מחזיק אותו, מתי אתה מפעיל אותו, זה לא בטוח שזה הפתרון הנכון מבחינת האבולוציה של הטכנולוגיה.
יש גם שאלה לגבי, אגב, כמה זה קטן כרגע. זה בערך בגודל של, נגיד, זה נראה כמו איירפוד כזה.
כן.
אנחנו מול התמונה.
כן, יש לנו את התמונה, היא לילה שלחה לנו. זה נראה כמו name tag כזה, כמו תג שם כזה בערך. קצת יותר עבה אפילו.
כן, אבל אם היום זה בגודל הזה, אז עוד 5 שנים זה יהיה פצפון.
אבל זה באמת שאלה, והסיפור הזה שיש שם המצלמה, זה גם שאלה כמה אנחנו נסכים באמת לדבר הזה. אתם זוכרים, אם אתם זוכרים את גוגל גלאס, המשקפיים עם המצלמה שיצאו, היום הם כזה סמל לטכנולוגיה שאולי הייתה טובה, והייתה כל כך חודרנית, והחברה פשוט לא קיבלה אותה.
גם זה, אם זה מצלם כל הזמן, אתה בא במגע עם האחרים, הם לא יודעים שהם מצולמים, לא בהכרח נתנו את הסכמתם. יש הרבה שאלות של פרטיות וחוקיות פה.
לגמרי. וגם אגב שאלות של שימושיות, הם מראים איך אתה חלק מההבטחה שלהם, שאתה יכול לצלם, אבל להישאר ברגע. זה גם שאלה, אתה לא רואה איך זה נראה, אתה לא רואה איך יצאת. הם בעיקר, אני חושבת, מציגים, אני חושבת שכמו הרבה חברות אחרות, הם מציגים איזשהו קונספט חדש. האם הם יפרצו לשוק, והאם הם יהיו החברה שמובילה בעולמות האלה, זה לא בטוח. אבל הם בהחלט מעוררים מחשבה על לאן העולם הזה, לאן העולם הזה הולך.
זה גם בהחלט מרגיש שהטראומה מהגוגל גלאס, שהייתה בכל התעשייה הזאת קצת מתחילה לדאוך, גם בגלל ויז'ן פרו, אבל גם בגלל... ראינו עכשיו את פייסבוק משיקים משקפי רייבן, שאשכרה נראים כמו משקפי רייבן, ויש בהם אסיסטנט AI בילט אין, נכון?
נכון, נכון. אגב, יומיין גם כמובן רוכבים על הטרנדים של קוונטיטיב סלף ובריאות. אחת מהשימושים זה אתה יכול לקחת חופן שקדים, הם מדגימים אתה לוקח חופן שקדים, ואתה שואל את המצלמה, כמה חלבון יש בשקדים,
הם יודעים מי הקהל שלהם, זה בדיוק הדבר, כן.
בדיוק, מה שיקה אומרת, ואז בסוף היום אתה יכול לשאול את הסיקה כמה חלבון אכלתי היום, ולהרגיש בריא ושלם.
נעשה את זה. זה גם דבר שאנשים סופרים עכשיו, הרי גרמים של חלבון.
כן, נעשה את זה עם גרעינים שחורים בארץ.
תודה רבה, תור. תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync.
תודה, תור.
תודה,
תור. ביי, בוקר טוב. סיימנו, נתראה מחר.
ביי ביי.